צהריים טובים לכולם, אנחנו שמחים כמובן לפאנל ביום שישי, ההזדמנות שלנו של אוהדי הפועל חיפה קצת לדבר ולדסקס את מה שהיה, למרות שזה עכשיו סוג של פגרה כזאת, ואין הרבה דברים שמתרחשים, אז יש דברים שמתרחשים. מה? סליחה?
פגרת פציעות.
פגרת פציעות, וגם עם בשורה מאוד מאוד קשה לגבי משפחת ממן, שכמובן אנחנו משתתפים מאוד בצערה, זה בשורה קשה לכולם, וכמובן הדברים שמתרחשים מסביב, ונדבר עליהם, פאנל קצת יותר קצר, בגלל שרוב השחקנים מטעם הדברים, כמובן גם כן נועם, כולם עסוקים כרגע זה שעת הלוויה, אז שוב פעם אנחנו שולחים את צערנו ואת רגשות ההשתתפות שלנו כפאנל עם משפחת ממן היקרה, ויאללה, בואו נתחיל. אז ניר.
כן, טוב, מה עבר השבוע? כל דבר, האירוע, מבחינת קבוצה כמובן, חוזר על חנן, זה שחק אימון מול אקו, אחרי שהמשחק מקריית שמונה בוטל. אני חושב ש... שוב, לא, את המשחק האימון לא ראיתי, נגמר אחד אחד, הבנתי בפנדל של הראל. אני לא יודע, יש לנו משחק כמו מכבי תל אביב עוד 9 ימים. אני לא משוכנע שזה כוח נכון להגיע למצב שבו, שקבוצה שבמומנטום, סליחה, מגיע למצב של 3 שבועות, כולל 4 או 5 ימי חופש, שבהם עושים משחק אימון אחד. זה היה לנו גם פעם שברה עם סילבס, מי שזוכר, גם אז התראינו את זה, וזה היה מאוד מאוד קשה התוצאה של זה. אני, שוב, אני חושב שזה שיש משחק אימון אחד בלבד ב3 שבועות, זה לא דבר נכון. אחרי שהמשחק מקריית שמונה בוטל, מהסיבות שלהם הרי, היה צריך להתקשר למחסני חירום, זה הנוער, שמיל.
כן, פעם דרך אגב זה היה מסורת, משחק עם הנוער היה מסורת, פעם בשנה עושים משחק עם הנוער, מאז
הטראומה של... אני זוכר שהייתי ילד, היו משחק עם הנוער כל ימי חמישי.
זה, האמת שנדמה לי שמי שהפסיק את זה, זה דווקא חיים סילבס, אחרי שפעמיים הבוגרים כמעט הפסידו, וזה, אז עשה סוג של טראומה, וכבר לא רוצים לשחק יותר עם הנוער. זה דבר ענק שמשחקים לנוער, לא יודע למה לא מנצלים. זה היה מתוכנן דרך אגב, היה מתוכנן.
זה גם טוב לנוער, כי זה גם מקדם את הנוער ברמת האינטנסיביות.
נכון.
מצד שני, בואו נדבר על הפועל חיפה, להגיע למצב שאנחנו מגיעים למשחק עוד 9 ימים סך הכל, אפילו פחות, כי 8.5 ימים, מול מכבי תל אביב, קבוצה מצוינת, צריך לומר, לא משנה באיזה פורמה נמצאת עם או בלי מאמן, עם כך שאנחנו 3 שבועות שיחקנו משחק אימון אחד בלבד, וכנראה בלי תורג'מן ותורה. לא יודע, זה לא... בלי זה לא עושה שכל. אולי לכם.
לא, אני מסכים לך לחלוטין. אבי, מה נשמע אבי?
שבת שלום חברים. קודם כל נכון, צריך באמת לראות אולי עוד משחק, אני לא יודע. נקווה מאוד שיצליחו לארגן עוד משחק בעצימות גבוהה, כמו שאפילו נגד קבוצה בליגה שנייה. לנסות להרים מה שנקרא, מה שעצימות גבוהה, להרים את הדופק. אתם בטוחים שאין עוד משחק בדרך? עד מכבי תל אביב עוד משחק אימון?
אגב, יש סגל של 25-6, אפשר לעשות קבוצה מול קבוצה. מקסימום.
אני לא בטוח שזה לא מתוכנן, אני לא יודע, אולי שמלי, אולי נשאל מישהו מה...
אני גם לא יודע, אבל קבוצה, משחקים פנימיים, משחקונים פנימיים, זה דברים שקורים בשוטף, לא מכריזים עליהם.
לא, לא, אבל אם אנחנו עכשיו בסוף שבוע, אני לא רואה סיטואציה שבה ביום שני או שלישי, לפני משחק בסוף שבוע, יהיה עוד משחק שלנו כאימון.
למה, אי אפשר? מתי המשחק עם מכבי?
יום ראשון.
נו, ביום ראשון, אז אי אפשר לעשות משחק ביום רביעי?
ביום שני גם אפשר לעשות, נכון?
נכון, נכון. אפשר למצוא, האמת, באמת שווה אולי לכתוב לזה, על זה לאישה, אולי ארגנו איזה מישהו פה מהצפון.
אולי מחכים למי שינצח בנבחרות אוהדים שישחקו בקבוצה.
כן, אני רוצה להתייחס אחרי זה לדבר הזה של הסיפור הזה של נבחרי טורניר אוהדים, אבל לפני זה, אבי, עוד משהו בנושאים?
יש לנו כאן 3 מפגשים, הרבה מדברים עליהם, יש פה 3 מפגשים שאני מנסה להסתכל עליהם, זה מפגשים שכל הקשר ביניהם זה של בסמי אופר ושל נגד שלושת הקבוצות העשירות בליגה. מעבר לכך, אני לא רואה שום קשר ביניהם. לכל משחק צריך להיערך בצורה שונה. מכבי בירידה, ניר אומר שהם קבוצה מצוינת, אבל הם בירידה. הם לא לוחצים כמו שלחצו פעם. חסר להם בלם ברמה של הבחור הפורטוגזי שעזב. הם עדיין לא מצאו לו מחליף ברמה שלו לעמדור. זה עושה להם חור מאוד מאוד רציני במרכז ההגנה. אפשר לנצל את זה בבית. דרבי זה דרבי, אין מה להכביר מילים, שם באמת המון אמוציות מהדרבי הקודם, מהמכות, מהמריבות, מהכללות. באמת אין מה להכביר מילים יותר מדי לגבי הדרבי. צריך לבוא ולתת את כל מה שיש לנו, 120%. באר שבע לא משחקת כדורגל כזה עוצמתי וכזה כדורגל גדול, כך שגם פה הכל אפשרי. אני חושב שיהיה לנו פה אתגר מאוד מאוד רציני, באמת נראה מה קורה עם טורג'י, נראה מה קורה עם תורה, בלעדיהם, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד, אני מאוד מקווה שלפחות את טורג'י יצליחו להכשיר לשלושת המפגשים האלה.
בעיניי תורה משמעותי הרבה יותר מטורג'מן, שיסלחו לי אנשים.
אוקיי.
טורג'מן הוא שחקן, הוא החלוץ הכי טוב בליגת העל, אין ספק, הוא השחקן הכי יעיל בליגת העל, אין ספק, אני כן חושב שנגיע למצבים שלנו, אני מתקשה מאוד לראות איך אנחנו מצליחים לשחק את המשחק הטוב של הפועל חיפה בלי תורה.
בעיה גדולה מאוד, בעיה גדולה מאוד, ויש לנו מישהו איזה ידע, רצינו לשאול את נועם, אבל כמובן בגלל שהשידור יוצא בדיוק בזמן הלוויה, אז קשה לנו לתפוס גם את נועם, מישהו יש לו איזה דעה, איפה זה עומד, תורה וטורג'מן, אין כרגע משהו רשמי.
לא, לא, די חתקים לבדיקות עדיין, צריך לראות מה קורה ואיך יקרה. אגב, האירוניה, האירוניה שטורג'מן שהיה בחול, קיבל זימון לנבחרת סוף כל סוף, ואם הוא היה מגיע לנבחרת ומתאמן בנבחרת, יכול להיות שלא היה נפצע במשחק אימון.
כן, כן. זה באמת אירוניה, כי אני כל הזמן אמרתי, עדיף שלא יגיע לנבחרת ולא ייפצע, אז בסוף הוא נפצע.
לך תדע, אי אפשר לדעת הרי, אבל יכול להיות אולי, לפעמים, פציעה של האמסטרינג זה פציעות של עומסים בדרך כלל, לא מבוקרים, או של... וחומות להיות שאולי לא יתאמן 4 ימים וחזר למשחק אימון, זה גרם לו, ואולי בנבחרת זה לא היה. אגב, למה ראיתי שהכדורסל מפרסמים 20 שחקנים בסגל שלהם, שיש 5 מגרש, זאת אומרת פי 4. למה רק בכדורגל לא מפרסמים, מזמנים 44 שחקנים, ועושים קאדר גדול מאוד?
כדורגל יש הרבה פוליטיקה. ושמעת גם כן את טורג'מן עצמו, שהוא אמר שאם יזמנו אותו כדי שהוא יישאר על ססל, הוא מבטל. ואני מבין אותו. אגב, סליחה שאני עושה כאן איזה אוף טופיק כזה, אבל פשוט מתקשר לי לסיפור של יאיל פארו, ואנחנו אחרי זה נמשיך כמובן לנושא, יש לכם איזה תובנה למשחק הזה? תחשבו, יאי פארו, כמה התושבים יש שם? בטח ניר, האנציקלופדיה יודע? 50, 60 אלף, כמה?
אז לא, זה לא השאלה
כמה... מה אתה מסביר? 3-2, ואנחנו כל כך מרוצים שאנחנו, מה, אנחנו מקום שלישי? What the fuck? מה אתם אומרים על זה? סתם, כאוף טופיק כזה.
אתה ראית, קודם כל, יאי פארו זה אי, אי מקסים בין גרינלנד לאיסלנד, יש לו כמה שם איזה 50-100 אלף איש, אבל זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, את ראית איך השחקנים האלה בנויים? יש שם שחקנים שמשחקים בליגות טובות באירופה. יש שם שחקנים עם אינטליגנציה.
אה, יש שם איזה משהו שם בגנים, בשמרים, באוכל?
לא רק זה, קודם כל הם כבר לא נבחרת דייגים שמביסים אותם. היא קבוצה טובה, היא עברה שינוי. ויש שם שחקנים טובים, אין מה לומר.
אבל איפה ישראל? איך אנחנו לא מצליחים להגיע לשום מקום?
אתה יודע, האבסורד הוא שלפני 10 שנים אמרנו שיש לנו, בתקופה עוד של אפילו של אלישה, מי שזוכר, אמרו שיש לישראל הגנה מצוינת, התקפה פחות טובה. והנה המטוטל התהפכה, אומרים, יש התקפה טובה והגנה לא טובה. אני אומר, אגב, לא נכון ולא נכון, יש לנו זהבי. תיקח את זהבי, תוריד אותו מהנבחרת, היינו עכשיו מקום 5 או 6. שאנחנו נמצאים. נמצאים שם, ממש ממש שם.
ולמה? למה, אבי, מה דעתך? למה באמת נבחרת ישראל לא מצליחה להגיע לשום מקום שהוא משמעותי? תמיד יותר בבינוניות ומטה.
כן, אנחנו רואים את זה ב... תראה, EFR, דרך אגב, ב-EFR יש 50,000 איש. נמצאים בין סקוטלנד לאיסלנד.
פחות מחיפה.
כן, כן, פחות מחיפה. תראה, היחס שלנו לכדורגל הוא יחס חובבני. פעם דיברו על בתי נבחרות, בטח ניר זוכר את כל הכאילו ריאורגניזציה, כלום ושום דבר. פה שיחקנו לפני 35 שנה עם בני טבק נגד פורטוגל, נתנו להם פה 4-1, הבסנו אותם פה. הם היו ברמה של, אני יודע מה, מוזמביק, אני לא יודע מה, איפה הם היום, איפה, תראה, אומה קטנה כמו פורטוגל, אני חושב שאותו סדר גודל של תושבים, ניר, אולי תקן אותי, 12 מיליון, 11 מיליון, איפה הם, איזה כוכבים גדלים שם, אתה רואה את ה, יש להם עכשיו איזה ילד שם במנצ'סטר יונייטד, אני לא יודע איפה הוא משחק, איזה כוכבים דן, כבר לא מדבר על רונלדו. פה זה כשלוקחים, ואתה יודע, עושים שידוד מערכות, ומרימים את הכל העסק מלמטה, מקבלים תוצאות, מקבלים תוצאות.
זה הנקודה, כי אצלנו לדעתי, אם אני אוסיף את השקל שלי למה שאתם אומרים, אצלנו תמיד הפוליטיקה מנצחת, זה הכל פוליטי, מי יהיה?
לא, לא, שמיל, אני לא יודעת. שמיל, זה ממש, לא, כל זה דעתך, אבל אתה עושה פה הנחה, אתה מבטר. אתה אומר פוליטיקה או נבחרת, אתה אומר השחקן לא אשם. בעיניי הכל מתחיל בשחקן קודם כל.
אז אני לא, אז זהו, זה בדיוק שאני לא מסכים איתך, ואני אשמח נראה דווקא שאם נתייחס לזה. אני לא חושב שזה אשמה של השחקנים, ואני מדבר על זה כפוזיציה של מי שהיה פעם מנהל קבוצת הנוער, ואני יודע כמה קשה פה לשחק כדורגל. אם אתה לא שחקן שהוא בטופ שבטופ, אתה לא מקבל שחקן מצטיין, אז לוקחים אותך, מפריעים לך להגיע לאימונים, לוקחים אותך לשבת בשין גימל במקום שמי צריך אותו בכלל, והורגים לשחקנים את החשק, הורגים לשחקנים. שימו לב, בתקופת הקורונה, המדינה היחידה שהכדורגל היה ממש סגור, זה אצלנו. אין, אנחנו לא ליגה מקצוענית, צריך לה... ההתייחסות היא לא מקצוענית. ברגע שההתייחסות היא מקצוענית, השחקנים יהיו מקצוענים, הכל פה חובבני, הגישה היא חובבנית. הליגה זה אומרים, כן.
שמיל, אני מאוד קשה לי אישית עם גישה חובבנית. זה גישה קורבנית, כי זה אומר, אם המערכת הגדולה לא דואגת לנו, אנחנו בסדר. יש דבר שנקרא תפיסת המקצוענות. איך אנחנו תופסים את עצמנו כמקצוענים? שאבי בעבודה שלו, אני כעורך דין במשרד שלי, איך אני רואה את עצמי כמקצוען? אותו דבר כדורגל. השחקן כדורגל בנוער למשל, אין לו תפיסה מקצוענית. אתה מדבר על דברים בסיסיים כמו תזונה. אני לא יודע, אני, מדי פעם אני רואה שחקני נוער שמבין להם פיצות, אני לא מבין איך שחקן כזה יגיע לליגת העל. שאני רואה שהם לא מתעסקים בכושר, שהם לא מבינים מבנות טקטיות, שאין להם על ידי שיפור, שהם לא מתאמנים ברמה האישית כדי לתפוס את המקצוענות. אם אין לך תפיסה מקצוענית, זה לא יעבוד.
אבל זה אומר.
שאתה רואה שחקן למה אני מאוד אוהב את תורה? למה אני מאוד אוהב אותו? למה אני חושב שההשפעה שלו על הקבוצה הרבה יותר משמעותית מתורג'מן? הרמתי להנחתה, אבל לא שאלת אותי, אבל אני אגיד בכל מקרה, מכיוון שתורה בא לעבודה, הוא בא לעבוד, אתה רואה שהוא עובד הרבה יותר קשה בלי כדור, מאשר עם כדור, וזה מה שהופך את הכדורגל ליותר טוב, יותר מהיר ויותר אגרסיבי, וזה שבסוף שחקן נוער עולה לשחק בליגה העל, ואף אחד לא אומר לו לרוץ, הוא צריך להגיד לעצמו, שחקן כדורגל במשחק כדורגל לוקח קרוב ל-3,000 החלטות במשחק, אף אחד לא אומר תרוץ, אבל אם שחקן...
אני אגיד לך, ניר, אני לא פותר אף אחד מהחיות, אבל אני חושב שלבוא, זה לא מתוך גישה קורבנית, אני מסתדר, שתקל על הדברים as is, שחקן, לא, כמה מנות אימון הוא מקבל? הרי יש לו גם לימודים, כמה עוזרים לו מהבתי ספר באמת שהוא יוכל להתאמן, כמה מועדדים מקצועניות, כמה התאחדות עוזרת לא שיקבל מנות אימון, כמה מגרשים יש בארץ שאפשר לנוער לשחק בצורה נורמלית, כמה מגרשים יש עם תאורה, התנאים פה הם תנאים ביזיוניים, וזה לא פותר את השחקנים, רק השחקנים מה יעשו?
אבל זה בדיוק הגישה הקורבנית. שאתה אומר,
אוקיי, אם אין לי תאורה... אתה יודע, לפעמים קורבן הוא באמת קורבן, לפעמים.
לא, אבל תראה, התזונה של השחקן לא קשורה בזה, היכולת שלו להשקיע בכושר שלו לא קשור בזה, היכולת שלו להשקיע באורח חיים ספורטיבי לא קשור בזה, היכולת שלו ללכת ולהתחבר עם שחקנים מהקבוצה הבוגרת, או עם עוזרי מאמנים, לשבת כל יום ולדבר טקטיקה, ולראות טקטיקה לא רלוונטית לזה. כל הדברים, יודע מה, ללכת לקנות ב-$12 באלי אקספרס,
אבל ניר, אתה מדבר על חינוך למקצוענות. חינוך למקצוענות זה דבר כזה, מישהו צריך ללמד את הילדים האלה להיות מקצוען. אתה לא יכול לבוא לילד ולהגיד לו, תשמע, אתה לא יודע כלום ולא הגעת לבגרות, אם לא נתת לו תנאים להגיע לבגרות, ואז אתה יכול לבוא אליו, אדוני, אתה לא קורבן, קיבלת את כל האפשרויות שלך ולא הגעת. למה? כי לא עשית זה וזה וזה. הגישה שלנו היא גישה לא מקצוענית. גישה לא מקצוענית, כי אם אומרים לילד, תשמע, תלך תהיה שינגימל 3 פעמים בשבוע, תוותר על אימונים, תגיע לשישי שבת למשחקים, אני אתן לך את זה, אם תהיה בסדר. אז מה יעשה הנער ולא יחטא? הוא מבין שעולם המקצוענות זה לא הוא. זה דעתי, אני מבין, אנחנו חולקים בזה, זה בסדר.
כך דוגמה, דבר אחרון, כך דוגמה בסיסית ביותר, כמו למשל של קצב משחק, אוקיי? שחקנים ישראלים מגיעים לאירופה, לא מצליחים. יש המון סיבות, אחת מהן זה קצב, זה חוסר יכולת להתמודד עם האגרסיביות, עם המהירות, עם העבודה בלי כדור, לא יכולים. זה דבר, למשל, ששחקן יכול לעבוד עם עצמו.
לא מסכים איתך, הוא לא יכול להגיע לעולם, למקצוענות, עם עצמו לבד. כי איזה החלטה בעולם ריק, זה נוער, צריך לחנך אותם, צריך להוביל אותם, צריך להדריך אותם. ילד לא נהיה פלא מצד עצמו. יש מקרים כאלה, שזה כישרון, שאין מה לעשות, זה בסוף מנצח כל דבר, אבל רובם, רוב האנשים, הם צריכים לעבוד קשה, וכדי לעבוד קשה צריך לחנך אותם לעבוד קשה. אבי, מה דעתך? איך אתה עוזר לי מול ניר?
אני בנושא הזה יותר איתך, כיוון שאני באמת רואה את הכל בחינוך. בוא נגיד שיש משהו בניר, מה שהוא אומר, ואתה יכול לראות את זה, לקבל את זה משחקן שלנו, בשם לירן סרדל, שאחרי פציעה לקח את עצמו,
נכון,
פרטי, ופתאום הבן אדם נותן גולים ברגל שמאל מחוץ לרחבה. איפה? הבן אדם, איפה זה קורה? אז אתה יודע מה? אני שם את האצבע, אתה יודע על מי? על אבא שלו, על אילן. אילן, זו הכוונה, אתה מבין? ומפה הוא קיבל חינוך מאוד מאוד בסיסי בפועל חיפה, אבל הוא רוצה לעלות שלב, הוא רואה את עצמו באירופה, הכל בסדר, אבל בשביל זה הוא צריך את הפן, את האקסטרה, והאקסטרה הזה זה מה שניר מדבר עליו, זה התוספת האישית, ללכת לקחת אימון, יכול להיות שבצד, בקטע של לירן סרדל, יש לו את התמיכה הכלכלית, וזה הכל סבבה, באמת טוב, וכל הכבוד שהוא לקח מאמן פרטי, ושמע, זה האקסטרה שניר מדבר עליו, זה בדיוק האקסטרה שניר מדבר עליו, אבל הבסיס, שמי צודק, הבסיס הוא בחינוך, חינוך לאורח חיים ספורטיבי ניר, וזה, הכל בא מהחינוך, זו דעתי.
מסכים. חבר'ה, אולי באמת, זה, סתם זה היה אוף טופיק הזה, שהזכרנו את יאי פארו, שאם לא הכדורגל לא היינו יודע שהם קיימים בכלל, אז אולי, לפני שנמשיך הלאה, אני אקרא קצת מה שהועדים אומרים. בסדר, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. יועד גומי אומר, משחקי האימון פוצעים לנו שחקנים, חבל מאוד. וזה, יש משהו כזה. זה יש משהו בזה, אבל זה עולם הכדורגל.
הפוך, אם אתה לא יכול לקחת שחקני כדורגל מקצוענים, להגיד להם 3 שבועות אל תשחקו, ואל תשחקו 3 משחקים ב8 ימים. אי אפשר. במיוחד שיש דבר משמעותי ששנה שעברה דיברנו עליו, שנקרא כושר משחק. אתה לא יכול. אי אפשר להתאמן.
לא, ברור, זה צדדים כאלה. מורדי אביטן אומר, באותה מידה שיהיה פארו קטנה מאיתנו, אנחנו קטנים ביחס לרוב מדינות אירופה. אוקיי, אבל עדיין כשאנחנו מוגעים מול יהיה פארו, זה היה צריך להיות איזה הבדל. כלומר, משהו צריך לעבוד פה במתמטיקה הזאת. רן גרסאי אומר, גם סרביה שהדיחה את פורטוגל השבוע, זו מדינה אפילו יותר קטנה מאיתנו.
תשמיל, אני רוצה להגיב למורדי, אתה יודע כמה תושבים יש בקרואטיה? יש חצי משלנו.
סרביה. אנחנו תמיד נגיע לזה, זה משהו אצלנו, וכמה שנמשיך למנות עסקנים, והמינויים יהיו תמיד מינויים לא מקצועיים, וזה שמור לי ושמור לך, וזה ההתאחדות לכדורגל, בואו נקרא לדבר הזה בשמו, שמור לי ושמור לך בכל מקום, אז ככה זה. אורי יעלום אומר, טוב, ששמי הגיע למסקנה שאין פה תרבות לספורט, אני צוחק עליו, הוא צודק, זה די... דוגמה, גילי ניסן אומר שצריך לראות דוגמה מברזיל, ששם יש בקושי מגרשי דשא, יוצאים שם שחקני על, שזה באמת הערה מעניינת, הזכרתי את פלא, זה שחקנים שגדלו בכלל בשכונות, במקומות שהם היו משחקים כדורגל סמרטוטים, אז יש פה גם כן שלחשוב על זה, מה, יש לנו פחות כישרון בגנים, בגלל שאנחנו יודעים, מה עוד, עם איזה עוד הערות, שאת קובי כהן, הוא אומר שאנחנו בבעיה קשה, טורג'י עכשיו יהיה חסר הרבה זמן, כבר נדבר על זה באמת, ובאמן יהיה חצי קלאץ' ואנחנו הולכים לסדרת משחקים קשה, ואורי יעלום אומר שכדאי לראות את נבחרת הנוער, תמיד אני מסכים איתו, וארתור פריזניץ' כותב חצי חצי, אני חושב שגם ניר צודק וגם שמי, למשמעת עצמית ורצון להגיע רחוק, תלוי בשחקן עצמו. אוקיי, אז פחות או יותר דיברנו על זה, כי הזכרנו את EA פארו, והאם טורג'מן היה צריך או לא צריך. באמת, מה עכשיו צריך לעשות? בואו ננסה לעשות לעצמנו עכשיו איזה סוג של הדמיה. טורג'י בחוץ וטורי בחוץ, מה עושים?
מה קורה עם נס?
מה? אוקיי, ונס בחוץ. אז גם אנחנו בחוץ.
יש לך את דוגנים, יש לך את אלטרוביץ', נכון?
אוקיי.
דוגנים? דוגנים. דוגנים זה...
איך אתה באמת תמקם אותנו במשחקים הכי קשים בליגה, שיש לנו את העיקרים שלנו שחסרים?
דבר, לא מפחד מאף אחד. דוגנים, דורג'מן, מחליף ראשון זה אלטרוביץ' ל... בתור מחליף לבוגנים או בתור מחליף לאושבורט, לא מפחד, אין פה מה לפחד, בוא, זה לא, אף אחד פה זה לא ליברפול, ואנחנו לא אומרים, כולם משחקים נגד מכבי חיפה ונגד הפועל באר שבע, בוא.
אגב, בוגנים, בוגנים שים באגף שמאל שזה עמדה הטבעית שלו, ושים את אושבורט בחלוץ שזה עמדה הטבעית שלו גם כן, זה בסדר.
אוקיי.
אתה משנה כבר תפקודים כבר, אתה רוצה מה... מה ששיחקו כל הזמן. עכשיו, אני אומר כך, עכשיו אתה חכה, אתה רוצה ללכת לעמדה שאתה, שלחק השני ראיתה שזה תורש שלא משחק. אז ישחקו, אז אתה יכול לשחק עם גל הראל, אתה יכול לשחק עם השפעתי ליד סרדל וליד...
פדידה.
תקום לו, או פדידה, או הצרפתי, נו, ברח לי השם.
יש שם גם כן שחקנים שעדיין לא שיחקו, שהם יושבים על הספסל. אז בסדר, שאלה קטנה, אנחנו הולכים נגיד מכבי תל אביב, אנחנו נדבר על המשחק הזה בשידור הבא, בשישי הבא, ואבי הזכיר שמכבי תל אביב כרגע לא בפורמה כל כך מפחידה כמו שהם היו תמיד, ועדיין מי שרצה לראות את מכבי תל אביב, אז נכון שהם פחות טובים בקישור ופחות טובים בהגנה, אבל ההתקפה שלהם עדיין קטלנית, וכל מה שאנחנו מדברים, האם ההתקפה לא תיפגע, ההגנה לא תיפגע אצלנו, ברגע שההתקפה תהיה פחות חזקה, פחות יחזיקו כדור, העיקר הנטל יהיה להגנה, זה לא הולך להיות פשוט.
אבל מצד שני זה בדיוק הצטורת משחק שהפועל חיפה נבנתה אליה, באופן פרדוקסלי. קודם כל, מכבי תל אביב, by definition, היא הקבוצה שעומדת הכי גבוה. הקווים שלה, 1, 2, 3, הם הכי גבוהים בליגת העל, כבר כמה שנים, בעיקר העונה אגב. זאת אומרת, העמדת מוצא של השוער שלהם היא בכלל מחוץ לרחבה. שתבין את המשמעות. אז... זה בדיוק המקומות שבהן אתה יכול לנצל את המהירות ואת המתפרצות לשטח. זה בסדר.
אולי מעכשיו, עוד אנחנו מדברים מכבי תל אביב, שזו קבוצה שהיא מאוד מאוד חזקה כלכלית, נירה, אתה הכנת לנו משהו בנושא הכלכלי, אל הקבוצות, איך הם...
כן, זה כבר דבר שאנחנו בקנה כבר כמה שבועות, ואנחנו אומרים שאנחנו נמצא את הזמן, את הסלוט להכניס. רצינו לדעת איך בעצם... עונת הקורונה השפיעה על הקבוצה, על הפועל חיפה. אתה בינתיים תעלה את המצגת.
זה מה שאני מחפש אותה פתאום, הבנתי אותה, שנייה בין...
דיברנו למעשה איך עונת הקורונה השפיעה, איך בעצם בנו את התקציב, אנחנו לפני איזה שנתיים עשינו את השידור שלם של תקציב של הפועל חיפה, לא נחזור על זה, מי שירצה יכול לראות את זה אז, אבל א', זה מעניין לראות איך קבוצת כדורגל פועל בתקציב, איך אנחנו ביחס לאחרים ולשאר, ולא פחות מכך, איך עונת הקורונה באמת פעלה.
ניר, שלחת לי את המצגת כי אני לא מוצא אותה?
בקבוצה שלנו.
אני לא רואה אותה. אני רואה את התמונה של החמין ששלחתי. הנה מצאתי, אוקיי, דקה. אז תמשיך, אני מעלה אותה.
אוקיי, אז למעשה, אחד הדברים היפים שכבר אני מראש אומר את זה, שאתה מסתכל למעשה את השווי של הסגל של הפועל חיפה, יש לכם מושג שניכם איזה מקום אנחנו בליגת העל מבחינת שווי סגל? שווי שחקנים?
לא.
מה היית אומר? איזה? שישי? שמיל?
שישי, גם אני חושב שאנחנו שישי.
אז לפי טרנספר מרקט, אנחנו מקום עשירי בכלל. זאת אומרת, חולקים עכשיו את המקום השני ביחד עם מכבי חיפה, אבל מבחינת שווי הסגל, אנחנו מקום עשירי, זה אחד. דבר שני, לא פחות מכך, זה אומר שאנחנו משלמים פחות כסף לכל נקודת ליגה. אז זה כבר כאב ראש של אחרים. אז אם תעבור שנייה אחת לשקף הבא, ונראה בעצם, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, מדברים על הכנסות, שמיל, אתה עובר?
איזה שקף?
מה בתור?
בוא נראה, יש לנו, זה היה הראשון, או מה? זה הכנסות משחקים, הכנסות,
שחר... הכנסות משחקים, אבל אני לא רואה את זה עדיין.
זה סך הכל הכנסות.
אני רואה שרק אתה רואה את זה, שמיל, אחרים לא רואים את זה.
אתם לא רואים?
לא.
יא? אני אעלה עוד הפעם את זה. שנייה אחת. עכשיו רואים?
רואים, כן.
הכנסות משחקים. זה כולם רואים?
זה. כן. זה נעשה ההכנסות של הפועל חיפה. ברחת לנו, שמיל.
כן,
הסגרנו. ברח לנו? אין בעיה. זה למעשה, מה שרואים כאן למעשה, זה ההכנסות של הפועל חיפה מתוך המאזן, המאזן המבוקר, שגם הבקרה התקציבית וגם ההתאחדות עברו וראו אותם גם כן. אז אם אנחנו רואים אגב, אם אתם רואים, השנות המס, מה שנקרא, הן שונות, מקצת כדורגל, חברה רגילה, מי שמרגיל למאזנים של תאגידים, של חברות, אנחנו רגילים לקבל מאזנים שמבוקרים מה-31 בדצמבר, כי זה מאוד נוח. ומכיוון שאנחנו מדברים לפי עונות, אז המאזנים פה הם תמיד עד 31 במאי. גם, אגב, גם חוזה השחקנים, הם עד 31 למאי, אז זה למעשה מאזנים שמאזנים של עונות הכדורגל ולא שתות הכדורגל, אז אם עכשיו נראה את הראשון מצד שמאל, 31 במאי 2017, זה אומר עונה שהתחילה באוגוסט 16 והסתיימה ב-31 במאי 17, אז אנחנו רואים שאז ההכנסות היו מאוד נמוכות, אפילו מאוד מאוד, 2.8 מיליון, העונה הבאה אחר כך זה כבר היה 17-18, זה עונת הגביה שלנו, זכורה לטוב, הנה ההתאוששות, וזה רק מראה כמה שהפרמטר, דיברנו זה כמה פעמים, הפרמטר החשוב ביותר להביא קהל זה הצלחות. יש הצלחות, קהל מגיע. אז בעונה המפורסמת עם תמש, הצלחנו, את העונה הנהדרת, ההכנסות של הפועל חיפה ממשחקים קפצו פי שתיים. זה מדהים.
וכמה הם היו ביחס לקבוצות האחרות?
תכף נדבר על זה ככה. כמובן שהעונה הבאה זה גם הייתה עונה עם הרבה אופטימיות, וגם אגב זה גם עונה עם אירופה גם כמובן צריך לומר, הגענו ל-6.7 מיליון, ואז אנחנו ניגשים לעונה הראשונה של הקורונה, 19-20, זה העונה הראשונה של הקורונה, וההכנסות נחתכו בצורה משמעותית ל-3.5 מיליון שקלים. אני אומר, הכנסות, הכוונה היא הכנסות ממנויים ומשחקים, זאת אומרת, מנויים אנחנו באזור מיליון שקל פלוס מינוס בערך גדול, זה 2.5 מיליון שקל, רק לסבר את האוזן, סכנין מכניסה באזור ה-600,000 שקל מכרטיסים. תבין את המשמעות, ההבדל. נעבור okay. שקף הבא שנייה אחת? או לא שנייה? הדבר הבא... לא, אחד לפני, אתה ברחת, לדעתי.
יש הכנסות משחקים ואחרי זה...
כן, סליחה, נכון, סליחה. זה סך כל ההכנסות. אנחנו מדברים על הכנסות, קבוצת כדורגל, למה קבוצת כדורגל כדאי לה להיות בליגת העל, ולמה גם קבוצות קטנות, כמו, סליחה על הביטוי שלנו, זה רק בשביל ההגדרה, אני לא מעלים אותם חלילה, כמו חדרה או קריית שמונה,
ניר, אתה נקטע קצת. ניר, לא שומעים אותך טוב. אבי, איך מעבירים לניר? הוא לא שומע, לא שומעים אותו טוב. ניר, תשפר קצת מיקום. אין, בעיית אינטרנט אצל ניר, אז זה בעיה קשה. כי זה מצגת שרק הוא יכול להציג. ניר, אתה איתנו? והנה ניר עבד. אבי, אם אתה זוכר, עד שניר יחדש את הקשר, אם אתה זוכר, אנחנו בזמנו דיבר, עשינו איזה שידור, כמה באמת יואב משקיע בקבוצה. ופה לפי מה שאנחנו רואים, לפי ההכנסות, אם אנחנו מדגלים על הכנסות, של סך כל הכנסות, אני מבין שאני רואה לדבר, ותגיד לי אתה, זה כולל מה שנותן קאץ או לא? מה אתה אומר, אבי?
קאץ משקיע כ-5 מיליון שקל, והוא סוגר עוד 2 מיליון שקל, זהו, הוא סוגר עוד 2 מיליון שקל כשיש חובות, כשיש גירעונות. ממוצע, אבל הוא באזור ה-5 מיליון שקל, 6 מיליון שקל אפילו מדי עונה, לפחות ב-7-8 עונות האחרונות, 6-7 עונות האחרונות. מן הסתם, בעונת הגביע היו לו יותר הכנסות, אז הוא היה יכול להוציא מהכיס פחות. אבל אלה המספרים. עולה להחזיק קבוצה ברמה שלנו, לפחות 5-6 מיליון שקל, לפחות, כל עונה.
אז כלומר, שלא מסובב את זה, אף אחד לא מרוויח על הקבוצה הזאת, זה עדיין השקעה כזאת שעדיין צריך להשקיע. בוא נתקע, אתה, אגב, כמה קבוצות הן מעל הטופ הזה? נדמה לי שמכבי תל אביב בוודאי, זה פי חמש למכבי חיפה, והפועל באר שבע, שאר הקבוצות הן פחות או יותר בתקציבים הללו, או פחות. לא אוהב.
אני מאמין שגם במכבי נתניה יש, בביתר ירושלים, בוא לא נשכח, יש להם בסיס אוהדים רחב מאוד, והם יכולים...
עכשיו ביתר ירושלים היא תהיה בצרה קשה מאוד, עכשיו עם כל הסיפור שיש שם, שמתפתח שם. כלומר, חבל שלא פגשנו אותם אחרי הסיפור הזה, ולא לפני.
נכון. בוא לא נשכח את הפועל תל אביב, שיש להם בסיס אוהדים מאוד מאוד רחב, עם 8,000 מנויים, אני חושב שאפילו יותר. באמת כדאי לתת על זה את הדעת. הם מתפקדים, אני לא יודע איך, יש להם פורות עצומים לפיפה ולוויפה, ולים של תביעות, ואני לא יודע איך מעבירים אותם בליגה, ואיך הם מצליחים כל עונה לפתוח מחדש. זה פלא לא נורמל. מעבר לכך, נצטרך להבין בדיוק את המשקל של יואב בסיפור הזה, אנחנו יודעים...
שומעים אותי חברים?
היום,
כן. הנה, אוקיי, סליחה, אין מה לעשות, כנראה זה החורף מגיע.
בסופו של יום, ניר.
אוקיי, תודה רבה למי שתפס את מיקומי. אני מנחש שזה אבי בטח תפס את מיקומי, אז תודה רבה אבי. ככה, מה שאתם רואים ככה, זה הסיבה מדוע מאוד מאוד כדאי לקבוצה להישאר בליגת העל, ולמה קבוצות קטנות גם כן יכולות להצליח, נוף הגליל, קריית שמונה, חדרה וכדומה, מכיוון שסך ההכנסות הגדול שקבוצה מקבלת בשנה, הוא הרבה יותר משמעותי ממה שהבעלים מזרים, או מה שהקהל מזרים. אז אם אמרנו שההכנסות של הפועל חיפה מקהל הוא באזור ה3-6 מיליון שקלים, תלוי באיזה עונה, עונת קורונה או לא, אז פה אנחנו מבינים שההכנסות של הפועל חיפה הן נעות באזור ה-20 מיליון שקלים. החריגה של ה-26 מיליון שקלים היא נבעה בעיקר כתוצאה מההצלחה באירופה. הצלחה בגביע, אחרי עונת הגביע, ותשלומים נוספים שנכנסו, וגם אגב, גם השקעה נוספת של קאץ, שבאותה שנה הזרים 7 מיליון שקלים ולא 5 מיליון שקלים מכיסו. אז אנחנו מבינים שקבוצה כדורגל מחזרימה 20 מיליון שקלים. ואז עולה השאלה החשובה ביותר בדרך כלל, זה מערכת גדולה מאוד של כסף. אבל כמה כסף משלמים לשחקנים? כמה שכר השחקנים, זה השקף הבא שמיל, כמה שכר השחקנים?
10 מיליון שקל.
סליחה?
אני אמרתי 10 מיליון שקל, אני רואה ב-2019.
כן. טוב, זה טוב. כן, שכר השחקנים בדרך כלל באזור ה-50% בפועל חיפה, זה יחסית גדול אגב, זה הרבה. זה אומר שכדי שהמערכת שנקראת הפועל חיפה תעבוד, אנחנו מתוך שכר שבין 20 ל-26 מיליון שקלים, לפי גם 29 מיליון שקלים, אז בין חצי לשליש אנחנו מזרימים משכר שחקנים באזור ה-10 עד 12, 13 מיליון שקלים. החריג פה זה החריג שקץ פתח את הכיס להביא לשחקנים אז. תקציב מינימום בליגת העל זה באזור הבין 8 ל-10 מיליון שקלים. אנחנו מבינים שלמעשה זה מה שהשחקנים מקבלים, במנותק מכל שאר הדבר, המערכת שנקראת הפועל חיפה. השקף הבא, אנחנו מבינים שקבוצת כדורגל זה הדבר הכי הפסדי שיש, חוץ ממשחקים של הנבחרת, שמיל? למעשה, אין היום קבוצות כדורגל כמעט שמרוויחות כסף. כדי להצליח צריך להביא כסף מהבית. קבוצה כדורגל היא by definition, היא מוצר הפסדי. כדי להצליח, צריך להביא כדורגל עם מאזנים חיוביים. זה ההפסדים מתוך המאזנים של הפועל חיפה. אנחנו מבינים שבממוצע בערך, כל שנה הפועל חיפה מפסידה מעבר לתקציב, זאת אומרת, תחילת שנה עושים תקציב, מאשרים אותו בדירקטוריון, קץ מאותו, מאשרים אותו בבקרה תקציבית, קץ מזרים ערבות בנקאית בשווי שכר השחקנים, קובעים מה התקציב שזה יהיה, ובסוף כמובן מפספסים את מה שקבענו. זה למעשה ההפסד מעבר לתקציב שאושר ותוכנן. אנחנו מבינים שבממוצע הקבוצה מפסידה 2 מיליון שקלים, זה כסף שלמעשה צריך להזרים. החשבון בנק של הקבוצה לא יכול להיות במינוס. אז כל פעם שאתם רואים סכום שלמעשה 2020, 31 למאי 20, הפסד של 2,300,000 שקל, זה מה שקץ, כי אין מישהו אחר, צריך לפתוח פנקס צ'קים ולהזרים לחשבון הבנק עוד 2.3 מיליון שקלים, מעבר למה שהוא מזרים כל שנה, שזה באזור 5 מיליון שקלים בערך. נעבור שנייה אחרי השקף הבא, שזה בעקבות כל מיני שאלות ששאלו אותי, למעשה איך זה מתפלג, אם זה מסקרי אנשים, איזה מתפלג, זה מתוך המאזן, הדוח רווה, דוח רווח והפסד של הקבוצה. אם זה מעניין, יש פה גם רפרנס תמיד מאזנים לשנה קודמת, בין 2019-2020, אנחנו רואים שההכנסות במשחקים בדרך כלל זה 3.5 מיליון שקלים, ההכנסות אחרות, יש פה ביאור, אבל זה לא מופיע, התיאור של הביאור לא מופיע מאחורי המספר הזה כאן, אבל זה למעשה הכנסות של טלוויזיה, זכיין שידור, כל ההתאחדות למעשה, כל הדברים שמעבר להכנסות של צרכנים כמונו כאוהדים, הכנסות נוער, שכר שחקנים, מה שבסוגריים זה הוצאה, שכר שחקנים זה 11 מיליון שקלים ב-2020, שכר מאמן וצוות מקצועי זה 1 מיליון שקלים, נלוות עובדים, זה עובדים הנוספים שיש במועדון, עלות משחקים ואימונים, כמה כסף הפועל חיפה מוציאה מכיסה בשביל להגיע למשחקים, בתי מלון, שכירות של ציוד, של סמי אופר וכדומה, האימונים, אוטובוסים, כל מה שמסביב, תורים שזה 5 מיליון שקלים, זאת אומרת, הפועל חיפה לצורך העניין מוציאה חצי מעלות שכר השחקנים רק כדי לשחק ולהתאמן לצורך העניין, או רק כדי לקבל את הקהל.
כן, שאלת ביניים. אתה התייחסת פה גם לנושא של התורמים? כלומר, יש כאלה שתורמים חוץ בקץ. אם זה צריך הנקה,
זה בתוך ההכנסות האחרות.
אוקיי.
ודאי. אנחנו רואים למשל שאומנם העסק בהפסד תפעולי, זאת אומרת, הקבוצה מוכרת מנויים למשחקים ב3.5 מיליון שקלים, אבל היא משלמת מכיסה 5.2 מיליון שקלים כדי לקיים את אותם משחקים שאנחנו רואים, אז יש פה הפסד תפעולי. יש קבוצות שזה אחרת, למשל, קבוצות הגדולות, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, שהם מרוויחים מזה. הפועל, אגב, החריגה הנוספת זה הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מכניסה רק מהאוהדים שלה, רק מהאוהדים שלה, ומהכרטיסים שהיא מוכרת, יותר משכר השחקנים של הפועל חיפה. אתם יודעים את המשמעות, העוצמה, מה זה עוצמה של קהל? זה באזור הדקים, זוכר טוב, כמעט 8 מיליון שקלים מכניסה רק מהאוהדים שלה. זה מדהים, זה פשוט מדהים. אני אפילו חושב, לא בדקתי את זה, אבל אפשר לבדוק את זה אם תרצו, שהניסנובים והאם, הם כמעט לא צריכים להזרים כסף מכיסם כדי לקיים את הפועל תל אביב. עד כדי כך הקהל הוא דומיננטי שם, עלווה עלינו. הנוער, לפי התקנון של ההתאחדות, קבוצת כדורגל מחויבת שיהיה לה קבוצת נוער, וההפך אגב. אז הפועל חיפה מוציאה קבוצת הנוער 1.3 מיליון שקלים בממוצע בערך בשנה. הוצאות מכירה, נהלה כלליות זה פחות רלוונטי כאן, הוצאות אימון זה פחות רלוונטי, זאת אומרת, זה ההפסד.
אגב, זה הוצאות נוער של מחלקת נוער, בתוך זה גם, אבל יש גם הכנסות לנוער. יש בית ספר לכדורגל, מוכרים...
נכון. הנוער הכי רווחי בארץ הוא של מכבי פתח תקווה, אגב. אבל זה לא ברור גם למה.
אז לא, השאלה שלי אם זה מספר מוחלט, או אחרי ההכנסות, או שזה לפני ההכנסות.
לא, 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 זה, יש לך הפרדה, יש לך הכנסות נוער, תראה בביאור 3 מיליון שקל, הוצאות נוער זה 1.3 מיליון שקלים, למעשה המועדון מממן את הנוער, אבל מצד שני הוא גם מרוויח שחקני נוער שעולים אליו, ואצלו לפחות בשנה הראשונה או שנתיים בפיירול נמוך, אז זה גם סוג של רווח רעיוני נקרא לזה כך. נעבור
לזכור שאם נעלה ליגה בעזרת השם, אז אנחנו גם מקבלים עוד תקציב לנוער.
אגב, הפועל חיפה, אז לא דיברנו על זה, בתקופה של, סטרלינג, שנה שעברה, לפני שנה וחצי, סטרלינג וקאץ לקחו החלטה אסטרטגית נהדרת, הם החתימו שחקני נוער לטווח ארוך.
נכון.
עכשיו שתבינו, את כמה זה משמעותי וכמה זה ראייה נהדרת ונפלאה של שניהם, למה זה קיים? אנחנו נגיע למצב שמינואר, פברואר, כבר החוזים של שנה הבאה כבר פתוחים, אפשר כבר להתחיל לעשות מסע ומתן החוזים לשנה הבאה. אנחנו בעונת הקורונה חתכנו, אנחנו, המדינה, האוצר חתך, במשרד הספורט חתך לשחקני כדורגל שליש מהשכר שלהם, אתם זוכרים? שליש מהשכר, חתכו, עשו פרוסבול לכל השחקנים, זה נהדר. עכשיו מה יקרה? מהשנה הבאה, מהשנה הקרובה, מהקיץ הקרוב, ייפתח מרוץ חימוש. כל השחקנים הטובים יגידו, סליחה, אתם חתכתם, תחזירו חזרה. יהיה פה מרוץ חימוש מטורף, אתם לא יודעים מה, לדעתי, אוגוסט הקרוב, יהיה אוגוסט האדום, מבחינת דמים, מה שנקרא, תרתי משמעת דמים. מי ירוויח? מי שהחתים שחקני טווח ארוך. מי הקבוצה היחידה בעיניי, שאני יודע לפחות, בישראל, בליגת העל שעשתה, שנה שעברה, מערך אסטרטגי, הפועל חיפה, שמי פה אתה יכול לעזור לי, החתימו את אלטרוביץ' לטווח ארוך, החתימו את בוגנים לטווח ארוך. מי עוד החתימו שם?
החתימו... אתה נבר על יניב, יניב מושל לשנה, אבל החתימו כמה וכמה שחקנים, בני שגם רעוף חתום, ונדמה לי שגם בושנק חתם.
עכשיו מה אני אומר, שחקנים נהדרים כמו בוגנים, שהוא היום שחקן הרכב בנבחרת הצעירה של ישראל, הוא שחקן לגיטימי בליגת העל, הוא שחקן עם פרוספקט מאוד נהדר קדימה, הרווחת אותו לעוד 4 שנים, בשכר שלו, זה נפלא, זה נהדר. אבל נסגור פה את הסוגריים שפתחנו, נעבור שמי לשקף הבא.
כן.
אפשר להעיר משהו לגבי...
כן, ודאי.
ניר, אתה מתעלם, אני לא יודע למה, אני גם הערתי על זה, גם כתבתי לך על זה, על נושא העזיבה, זאת אומרת, יש סעיף עזיבה, אין סעיף עזיבה. אם אין סעיף עזיבה, כל השכר הזה הוא מאוד מאוד, הוא לא מדבר על שכר של מיליונים. זה שכר שאין בעיה לקבוצה גדולה לשלם אותו. השאלה מה סעיף, מה סעיף העזיבה, מה סעיף, אם יש בכלל, אם אין סעיף עזיבה...
גם אם, ההיסטוריה, קודם כל אתה צודק, אני מאוד בקיר אתה צודק, אבל, ויש פה אבל גדול מאוד, סעיף, אם אין סעיף עזיבה, זה לא דבר שישפיע על מחירה של שחקן, אם מישהו ירצה אותו. יבוא עכשיו, כמו שהטווח שעשתה לנו באר שבע, אחרי עונת הגביע, יבוא ינואר, יפתחו את התקציב, ירצו לקחת את בוגנים, ירצו לקחת את אנטוני דתי, שחקן הכי טוב בליגת העל ביפר, ירצו לקחת את טורג'מן, את ממן. אני לא רואה סיטואציה שיבוא קאץ, אגיד לא. קאץ יסתכל על התקציב, אגיד רגע, רגע, אני סוף שנה צריך להוציא מכיסי, חוץ מהחמישה מיליון שקלים שהוצאתי כבר כל שנה עבור הקבוצה מכיסי, עוד 2 מיליון שקל אולי. אם אני יכול למכור שחקן ולצמצם, אני לא אעשה את זה? יכול להיות שכן, זו החלטה שהיא מבחינתו יכולת לגיטימית. אז אתה צודק, אבי, שאתה אומר שאם יש שואל סעיף עזיבה, אבל שחקן ממש ממש טוב, יעזוב גם בלי סעיף עזיבה. מה שאתם רואים כאן זה רק בשביל מי שממש, תחזור שנייה חזרה. מה שאתם רואים כאן זה רק בשביל מי שממש ממש מעניין אותו, זה איך מחולק עלות המשחקים והאימונים, הרי זה 5 מיליון שקלים, זה המון כסף, אבל איך זה מחולק? זה מחולק לעמלות סוכנים, 400,000 שקל, השכרה, רשום השכרה, אבל זה לא נכון, זה שכירות של החזקה ומתקנים, מה שמחזיקים את סמי אופר וגם קריית חיים, ואת בית נגלר, קרוב למיליון שקלים, השאלת שחקנים ששילמנו, שיטור, ציוד, שיפוט, 150 אלף שקל, הבטחה, סעיף הבטחה הוא סעיף הכי גבוה שיש, כמו שאתם רואים כאן, זה כמעט 2 מיליון שקל עבור ההבטחה, למעשה. עמלות הפצה זה הכסף שהמועדון משלם כסף עבור ההפצה. אני אישית חושב שקבוצה בליגת העל, או המנהלת לצורך העניין, צריכה להתאחד ולאפשר לכך שהמנהלת תיקח לעצמה את ההפצה, או שכל קבוצת כדורגל בעצמה תקים סטארט-אפ של הפצות, במקום לשלם 700 אלף שקל להפצות, עמלות, תשלם 50 אלף שקל או 100 אלף שקל, ואת ההפרש תשקיע בעצמה בדברים אחרים. אני לא חושב שבליגת העל, ב-2022 כמעט, מועדון צריך לשלם סכום של קרוב מיליון שקל עבור עמלות הפצה, יסלחו לי כמובן חברת ההפצה, אבל זה כבר באמת כל כך 1995 עם השערים בקריית חיים, עם הכלובים שם. גביע אירופה זה מה זה ההוצאות של גביע אירופה, מחלות אימונים זה 100 אלף שקל, השנה שעברה לא הייתה אז, הסעות למשחקים ואימונים 200 אלף שקל, הוצאות רפואיות 267 אלף שקל, כנראה שזה שנה האחרונה תהיה הרבה יותר אפילו מה שרשום כאן, כרטיסי טיסה ושונות, סך הכל זה זו עלות של 5 מיליון שקלים להחזיק משחקים ואימונים, והשקף הבא הוא שקף חשוב מאוד, שצריך להכיר אותו, זה למעשה, אנחנו קוראים לזה שקף הכרת הטוב, אני לא מכיר את קאץ, אני קאץ דיברתי אולי פעמיים בחיים שלי, וגם אז במסגרת זום בפאנל האדום, אין לי שום קשר אליו ולכלום, אבל זו התמונה שקאץ רואה כל יום, שהוא רואה את הפועל חיפה, זה ההפסד, זה, כמה כסף קאץ הוציא מכיסו, מלפני 17 שנה, שכנס את הפועל חיפה עד היום, הוא כל שנה מוציא כסף מכיסו, אז עד היום, וזה כסף, אגב, זה סכום שהוא מתוך המאזן לקחתי אותו, שגם רואה החשבון של המועדון ביקר אותו, גם הסנסה ביקרה אותו, גם ההתאחדות ביקרה אותו, וגם הרשות בקרה התקציבית ביקרה אותו, זאת אומרת, עד 2020, קאץ הוציא מכיסו קרוב ל-43.5 מיליון שקלים, כדי להחזיק את הדבר שכולנו מאוד אוהבים, שיקרה, אז כשמדברים על קאץ ועל ביקורת על קאץ, זה מה שעלה לקאץ להחזיק את הפועל חיפה עד היום, וזה גדל עכשיו, אגב, בין שלושה, זה גדל ב-5-7 מיליון שקל בשנה, עד לפני הקורונה, הקורונה הקטין את ההוצאה, והיום זה גדל בדרך כלל בין 2-3 מיליון שקלים. זאת אומרת, זה מה שקאץ הוציא עד היום, כדי שאנחנו נהנה מהפועל חיפה ב-17 שנים האחרונות.
ניר, פשוט מאלף, אני אהבתי את השם הזה, שקף הכרת הטוב, שלפי דעתי זה הבסיס לכל דבר, תודה רבה, זה עבודה מדהימה, זה השורה התחתונה שעולה מהמצגת, איך אומרים, אם נסכם את המצגת לכמה מספר מועד של תובנות, עד שהאורח הבא שלנו יעלה, איזה תובנות אתה רואה פה, עולה מכל השטף נתונים הזה?
אז דבר ראשון, כדי להחזיק את הפועל חיפה, צריך את 5-7 מיליון שקלים בשנה, כדי להחזיק אותה. זאת אומרת, אם קאץ מדבר על למכור, או אם יש אחרים שרוצים להיכנס, המשמעות היא שמי שירצה להיכנס, צריך לשים מכיסו הפרטי, בין 5-7 מיליון שקלים בשנה, כל שנה, רק כדי להיות במצב כמו קאץ. אז אם הוא רוצה להיכנס ושיהיה מצב יותר טוב, צריך להזרים עד 10-15 מיליון שקלים בשנה. מי יכול להזרים מכיסו עד 10-15 מיליון שקלים בשנה, כל שנה, בלי שאשתו תכעס עליו? מישהו שהוא מיליארדר. מישהו שהוא מיליארדר, אדם שיש לו הכנסות, שיש לו הכנסות שנתיות שמעל 100 מיליון, בשנה, כל שנה. אני קשה לי לראות אנשים, אולי יש, אני לא מכיר אף אחד כאלה, אבל אם יש,
אם אני יכול לראות את הנתונים שאתה אומר, ותקן אותי אם אני טועה, כי אז אם ככה, המקום של הקהל פה להשפיע על ההכנסות הוא לא כזה דרמטי. זה ברור שזה יכול לעזור, אבל זה לא דרמטי, זה לא השפעה דרמטית.
ההשפעה של הקהל היא קודם כל על ההצלחה של הקבוצה. זה מסובב ומסובב. בסוף, אם יש, ששחקני כדורגל משחקים מול 2,000 איש, או מול 7,000 איש, זה אחרת. כשאתה בא לטדי, במשחק גמר.
אתה צודק, יש פה דבר שמניע.
כלכלית. קאץ יסלח לי, אם הוא יזרים בשנה 5 מיליון שקלים, או יזרים 5.2 מיליון שקלים, זה לא יזיז לו. אבל אם אנחנו למעשה נהיה 2,000 איש, או נהיה 5,000 איש, זה כן יזיז. אז מי שלא מגיע בגלל קאץ, זה לא באמת מזיז, אבל זה כן משפיע על הקבוצה. אז אני הייתי מאוד מאוד שמח לראות שיהיה לפחות, נקרא לזה ככה, כל המזרחים עליה. בוא נאמר, לא 10,000, לפחות הגוש הגדול של 5,000 איש.
אז איך אומרים, אולי כסיום
העת... דבר, אני... דבר נוסף, שנייה, דבר נוסף, הוא חשוב מאוד, צריך לומר, וזה מקרה הפועל תל אביב. הסיבה שלהפועל תל אביב תמיד קל, וגם ביתר ירושלים, מה שהולך לקרות עכשיו כנראה, גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, שמאוד מאוד קל להם להחליף בעלים, צריך לומר את זה, היא סיבה אחת. יש בסיס תקציבי חזק מאוד של קהל, שמגיע... כל מיני חבר'ה, בביתה ירושלים, גומה הגייר, כל החוגג עכשיו, האחים ניסנוב עכשיו בהפועל תל אביב, ומי שהיה לפני גם כן, שמסתכלים על בסיס קהל, אומרים, וואלה, יש לי פה בסיס קהל שמכניס 8 מיליון שקלים, אז קל להיכנס, כי אני יודע שהחשיפה שלי היא לא גדולה, אבל שמגיע מישהו להחליף את הפועל חיפה, אם יגיע בעתיד, ולהסתכל להגיד, וואלה, הבסיס קהל שלי הוא 1 מיליון שקל מנויים, ועוד 1.5 מיליון או 1.5 מיליון כרטיסים, זה כבר אומר, אמרו, רגע, זה בעיה אחרת. ולכן אם אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו תוחלת חיים של עוד 100 שנה, או נרצה להגיע למצב שבו, כי הפועל חיפה התפרקה ב-2004, לא קפצו הרבה אנשים, לא קפצו. ואם אנחנו רוצים שיווצר מצב שיגיעו הרבה אנשים שירצו את הפועל חיפה, אנחנו צריכים שיהיה בסיס תקציבי מאוד משמעותי, וזה מתחיל בקהל של 5,000 איש שישמחו לראות את לויטה שהגיע עכשיו.
מה נשמע, אוהד? מה שלומך?
אנחנו בסדר, חוזר עכשיו מלוויה, מלוויה של אורית ממן, מאוד עצוב, אבל מקווה לבשורות טובות יותר.
אין מה לעשות, זה הכל מתגמד לנוכח כזה אסון, ובאמת הלב של כולנו, עם משפחת ממן היקרה, עם כולם, ואיך אומרים, שלא ידעו, שלא כולנו לא נדע יותר עוד צער, ובאמת אסון, אסון כבד.
אני חושב שזה גם חלק מהמועדון הזה, שכולנו באמת מרגישים את הצער של חנן, ואת ה... צער של המשפחה, הייתי שותף גם לקמפיין שלפני כמה חודשים באפריל בשביל לנסות לגייס כסף בשביל אורית, מאמין שזה יאריך את החיים שלה בכמה חודשים, אבל צערנו זה לא הספיק לתמיד.
היום ונורא, באמת היום ונורא, ואי זכה ברוך. מבחינתנו, אתה יודע, סך הכל, ממעבר בין קודש לחול, משהו כזה, אנחנו נמשיך לדבר על ענייני חולים קצת, ואתה יודע, דווקא אני אפתח אולי מהנקודה שאתה העלית של הקטע של המשפחתיות, כי הפועל חיפה זה מועדון מאוד מאוד משפחתי. ואני רוצה לציין איזה משהו קטן שלא תכננתי לפתוח בזה דווקא, לא אכלתי גם את הסרטון, אבל כולם ראו את הסרטון, שלך אוהד, איך אתה מקפץ וקופץ אחרי שער שכבשת, חלי צילמה את זה, כל הזמן אומר, תראה את אוהד לויטה, תראה את אוהד לויטה, אז אמרתי לה, תצלמי, אז היא צילמה. ואני יכול להגיד לך שאני עוקב אחריך שנים, כי אני מצלם לא רק בתקופה לפני שהייתי בהפועל, ותמיד אתה שמח, וזה דבר נפלא, אנשים צריכים להבין, שחקן מקצוען רוצה בהצלחת הקבוצה שלו, וזה נהדר בעיניי, אבל פה אני ראיתי שמחה, משהו, קפצת איזה 3 פעמים באוויר, איך ניר כתב לנו בפאנל, איך כתבת ניר שם שזה יוכל להחליף איזה תמונה, אני לא זוכר בדיוק, של הקפיצה
ש... יש את האייקון המפורסם של מייקל ג'ורדון, שהוא קופץ ככה, והפכו את הצללית לצללית בלוגויים של קבוצות, של נייק למשל, אז הפכנו אותך גם לצללית כזאת.
אז היה משהו מיוחד באותו רגע, או שזה ככה? ככה זה אוהד לויטה?
מה, אני לא זוכר האמת מאיזה משחק הסרטון הזה היה.
זה היה במשחק של אוהד ניר? זה היה
שנצחנו שם. זה היה במשחק האחרון בסמי, אם אני לא טועה.
כן, 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 כן.
אז כן, בטח חדרה.
חדרה,
נכון, חדרה.
עוד פעם, אני חושב שאני אקח אתכם אחורה, אני חושב לרעיון הראשון שלנו, עוד בפגרה, שלא ידעתם למה לצפות ממני, ואני עוד לא ידעתי כל כך למה לצפות מהקבוצה, מהמועדון, ואמרתי לכם, הצלחתי לכם לפחות, שאני כזה שבכל אימון וכל משחק, אני בא לתת 100%, וקשה לי עם אפילו עם 99% קשה לי. זה באופי שלי, ואתה יודע, תופעת לוואי נקרא לזה של, ה, של הדבר הזה, זה שכשאנחנו באמת מצליחים, ומי שבפנים יודע כמה אנחנו עובדים קשה, וכמה אנחנו רוצים את זה, ואנחנו מדברים בינינו. ההצלחה עד עכשיו היא לא סתם, זאת אומרת, אנחנו באמת באמת מושקעים בתוך זה, וברגע שזה קורה, אז אני גם מרשה לעצמי להתפרץ, כי באמת רגעים של שמחה, מי שלא היה שחקן כדורגל, קשה לתאר את זה, אני מרגיש כאילו אני נתתי את הגול. שומעים אותי?
כן, כמובן.
אמר, כי נעלמתי לעצמי מהמסך.
מעלה תוך כדי ככה איזה תמונה.
לא, לא, אין בעיה, בסדר. בסופו של דבר, אני מרגיש באמת כאילו אני נתתי את הגול, ו... השמחה מתפרצת החוצה, פשוט בצורה הכי טבעית שקורית, זה לא... אז אתה יודע, אני לאורך הקריירה תמיד שמח ככה בגולים, אבל באמת יכול להגיד שיש הרגשה מיוחדת בהפועל חיפה. כיף לי עם החברים, אני באמת מגיע לכל אימון ונהנה. אני חושב שרואים את זה בסופו של דבר, זה...
אני מאוד קשורים אליך, אני שם לב שאתה עולה למגרש, תמיד הקהל ישר, זה סוג של אהבה... שנוצרה וכימיה, כאילו אתה נולדת בקריית חיים. אגב, אני רואה את זה גם בקבוצות אחרות, שאתה מגיע, הקהל היריב קורא לך קריאות עידוד. זה דבר מדהים, ראיתי את זה גם בכמה קבוצות.
כן, בוא נחכה לדרבי.
בוא נחכה לדרבי. דרבי זה אנרגיות אחרות.
לא, הכל בסדר.
אני לא יכול לעודד אותך בנקודה הזאת.
אני משתדל, באמת, כאילו, גם כשאני עוזב קבוצות, אתה יודע, אני מאמין קודם כל להיות בן אדם. אז אני בדרך כלל עוזב בצורה נקייה ובכיף. אתה יודע, תמיד יש את האוהדים שככה, ותמיד יש את האוהדים שככה, אבל אני באמת מרגיש מוערך קודם כל בתור בן אדם, ואחר כך בתור שוער. בעיניי זה הסדר שצריך להיות. אז אני נהנה לקבל את הערכה הזאת. בסכנין זה לא הלך.
אגב, זה קרה כמובן דבר כזה כמו שקרה בסכנין, שפתאום זה קרה פעם?
אני אגיד את הצד שלי, חגגתי כמו שאני חוגג תמיד, שום דבר לא היה מכוון לעבר אוהדים של סכנין, אני שיחקתי שם עשרות פעמים ולא... פעם לא היו בעיות. הם כנראה היו... היה, זה הצטער, שפת גוף שלי או לא יודע מה, הצטער באיזושהי צורה רגישה, ואתה יודע איך זה שאחד מאחד נדלק ואחרי זה כולם נגררים אחריו. זה לא היה נעים, הייתי, ניגשתי בסך הכל השופט גם להגיד לו, תחכה שנייה, תן לה חפצים שנזרקים שנייה להירגע. לצערי זה גם התלהם סתם, בגלל שזה התפתח סתם, בגלל עוד אנשים שנכנסו לתוך המאומה הזאת, אבל אחרי המשחק כבר רחצנו ידיים. שמעתי שעוד השימו אותי בפרובוקציות, אבל אני האחרון שיעשה, וגם לא נעלב מזה, הכל בסדר. ועברנו הלאה כבר מזמן.
אז אוהד, נירה חרוץ, התלמיד הכי חרוץ אצלנו בכיתה, הכין איזה שקף מעניין. נירה, אתה רוצה להגיד משהו?
כן, אתה הרס לי את הפאנץ' שלה, רציתי לשאול את לויטה, איך אתה מרגיש מבחינה מקצועית השנה הזאת לעומת שנים קודמות?
אני רואה כבר את הגרף.
הוא הרס את השקף, כן, הרס לי את התשובה, כן.
אני רוצה להגיד משהו שאולי נשמע, אני לא יודע, לי זה נשמע מאוד הגיוני, אבל אולי ישמע קצת זה, אני באמת מרגיש שאני משתפר כל יום. זאת אומרת, גם לעומת שנים קודמות, אני מנסה לסגל לעצמי דברים, לשמור עליהם ולשמור על הקטע הגופני, ואז מבחינת קריאת משחק וטכניקה וטקטי וכל הדברים האלה, לנסות לשדרג את עצמי כמה שיותר כדי שאני אוכל לעזור לקבוצה. אלה בדרך כלל הדברים שקוראים להם ניסיון אצל שוערים, שאומרים שמגיעים לגיל מאוד, כאילו יותר מבוגר, אז שזה מתפתח. אז אני משתדל באמת לשמור על זה ולהמשיך וללמוד ולעזור לקבוצה כל יום. אני באמת מרגיש השנה מאוד משמעותי, גם בחלק שלי במה שקורה, וגם מבחינה אישית, איך שאני מרגיש את עצמי על המגרש. וזהו, אבל אני מקווה שזה יימשך ככה.
ניר,
אבל לגבי הסטקף זה לא מספיק בעיניי, זאת אומרת, היו לפחות עוד שני משחקים שהיינו צריכים לסיים עם רשת נקייה השנה.
כן.
וקיבלנו גול בתוספת זמן.
או
שואל. אם זה באשדוד או בנוף הגליל. זה יכול להיות יותר טוב בעיניי, לשם אני שואף, אני מכוון כמה שיותר גבוה.
אגב, אוהד, אתה תחזיק ראש, אולי ניר גם יודע, שנים 15-16 ו-17-18 זה שנים של היפוך מגמה, כי אתה, הם שמים לממש היפוך מגמה דווקא בשנים האלה, אתה זוכר איזה קבוצות אלה היו? או שהתקלתי אותך?
ב-15-16, 16-17, 17-18 הייתי במכבי חיפה.
אוקיי.
היו שנים הפך פחות קצת, כי הייתי גם שוער שני קצת, גם שוער ראשון, ונפצעתי, וחצי עונה הייתי בחוץ, אז קשה לי לשים את הדגש. לדעתי ב-16-17 חצי עונה הייתי בחוץ, אבל זה כאילו רק מתוך המשחקים ששיחקתי, לא?
כן,
כן. זה היה, אין ספק של... אלה היו שנים קצת פחות טובות למכבי חיפה, אנחנו... עכשיו בצד, אנחנו עכשיו מתרכזים בצד אחר.
אבל הגרף מראה מה שקורה בדרך כלל עם שעורים טובים שהם משתפכים השנים ורואים שמ-2017 עד היום, כל שנה אתה יותר טוב.
נחלט.
18-19 זה השנה הראשונה שלי בבאר שבע.
כן.
אז כן, אני חושב שמשם... אומנם גם שהגעתי למכבי חיפה, שילמתי כנראה איזשהו מחיר על... על המעבר מקבוצה קטנה לקבוצה יותר גדולה, גם עשיתי איזושהי התקדמות, אבל מ-18-19 אני חושב שההתקדמות הגדולה שלי באמת התחילה. אבל כמו שאמרתי, אני מרגיש שוער טוב כבר מגיל צעיר, שיחקתי בהולנד, שיחקתי בחול, וזה היה, זאת אומרת, זה בית ספר, אני לא מסתכל על זה דווקא לפי סטטיסטיקה. לפעמים יהיו דברים לא צועים לך.
אתה יודע מה המקסימום שהיית בשנה בקלין שיט? כמה משחקים בשנה?
לא, אין לי מושג.
אתה עוד 5 שם.
אוקיי, אז יש לנו אתגר לויטה.
אתגר לויטה, אבל רק שנייה, אורד, שאלה אחת סתם.
אני מכוון ליותר, אני לא יודע איך אתה...
יש לי רק שאלה אחת, זאת אומרת, אתה יודע, בגיל 21 זה מספר שמגיעים לירח, מספר 1 זה אליפות. מספר 1 פנוי, לא?
לא, אני לפני כמה שנים, זאת אומרת, כשהגעתי לבאר שבע, אחד לא היה פנוי, וכסוג של מחווה לחבר מאוד מאוד טוב שלי, לא יודע כמה אתם מעריכים אותו, כנען, בחרתי במספר שלו, וכרגע אני, זה, זאת אומרת, אתה בעצמך אמרת שזה השנים שהיו לי טובות, אז אני נמשר עם המספר הזה, ואני לא באמת מאמין ב... אמונות פעלות או דברים כאלה לגבי מספרים, אבל בוא נגיד שלקחתם גביע עם שטקוס, הוא גם לא היה מספר אחד.
נכון. ניר, אתה יודע מה, אני אולי, אנחנו אומרים, נעזוב אותך לנפשך, שתוכל קצת להיכנס לשבת, אז כבר ניתן... אבי, יש לי שאלה לניר, אבל אני רואה שאבי שם, יש משהו שאתה רוצה לשאול?
לא, הוא הדיג אותנו עם האינפוזיה, אז שאלתי אותו, אבל...
כן.
כל
זה היה, זה משהו פרטי, אז אני לא...
במשחק, אני חושב שזה היה נגד חדרה, פשוט... מהצהריים לא הרגשתי כל כך טוב. לא ממש התייבשתי לפני המשחק, אבל תוך כדי המשחק די התייבשתי לדעתי, באתי המון נוזלים. לא הצלחתי להחזיר אותם אחרי המשחק בדרך הזנה. אז פשוט הייתי צריך לקבל אותם דרך הווריד, וברגע שנכנסו לי חזרה נוזלים, התאוששתי.
ניר, דבר ראשון שתהיה בריא תמיד. שאלה, אני שם לב לגביך, אני חושב שיש לך הרבה חוזקות, אבל לטעמי, החוזקה שאני תמיד מתפעל...
אתה אומר ניר כל הזמן, אבל זה אוהד. ניר לויטה זה מישהו אחר, אני חושב.
לא ניר לויטה, חשבתי ניר לויטה.
לא טעית זה לויטה.
יפה, וואו. שאלה קטנה, אתה למעשה, אני חושב שלקחת את השוער לתפקיד שהוא ממש מה שנקרא ניהולי, אתה מנהל את ההגנה, אני שומע אותך מדבר ומזיז, וזה החוזקה לפי דעתי שאני, יש הרבה, גם קדוש היה ככה וזה, אבל אצלך זה בולט ביתר סט, אתה מנהל את ההגנה, שולח אותם לפה, שולח אותם לפה, האם אתה גם מגדיר שזה הדבר הכי חשוב לשוער, לנהל את ההגנה?
אני לא יודע אם הכי חשוב, אבל זה בהחלט חלק חשוב מהתפקיד, כי אתה יודע, בסופו של דבר, כשאני אמנע בעיות בדיבור, זה רווח נקי שלי. פחות סיכוי ליריב להפקיע שערים. מעבר לזה שאני מנסה לא רק מקצועית, מבחינת זוז ימינה, זוז שמאלה, תשים לב לחלוץ, מנסה להדביק את החבר'ה טיפה בטירוף, טיפה בשמירה על הריכוז, וגם כשאנחנו ב-3-0, אני לא יודע, אני צועק להם, חבר'ה, אנחנו לא מקבלים היום גול, זה לא מעניין, כי זה מה שאני רוצה. תאמין לי שהלכתי הביתה אחרי המשחקים האלה, לא שלם ב-100% שהובלנו 3-0, ובסוף קיבלנו את הגול המעצבן הזה. אז אלה באמת, זה באמת חלק מהתפקיד, זה חלק מהאישיות שלי גם, אני לא יכול להתנהל אחרת, קשה לי מאוד להתנהל אחרת, אז זה בעיניי בא באופן טבעי.
נהדר. חבר'ה, יש עוד שאלות שאנחנו משחררים את אוהד.
רק שאלה אחרונה משחררת את אוהד השבת. אוהד, בדרך כלל, אנחנו בפגרה 3 שבועות, וכושר משחק הוא התכונה החשובה ביותר לשוער, יותר מאשר שחקן שדה אפילו. זאת אומרת, איך עוברים 3 שבועות במצב כזה?
אז קודם כל, כבר עברנו 2 פגרות של שבועיים, אז עשינו משחק אימון, בעיקר בשביל לתת דקות לשחקנים שפחות משחקים, ובשתי הפגרות הקודמות לא שיחקתי במשחקי האימון, בשביל גם לתת דקות לטל, שעוד לא ראיתם, אבל הוא שוער מצוין. והפגרה הזאת היא קצת שונה והיא קצת טריקית, כי אנחנו רוצים גם לשמור על כושר משחק, כמו שאתה אומר, ובאמת אתמול שיחקתי מחצית. גם ביני לבין פיני היה דיבור ששידרנו על אותו גל, שאנחנו רוצים להתייחס למשחק הזה, עשינו את החימום בדיוק כמו למשחק ליגה, את כל ההכנה, כדי באמת לא לצאת מהעניינים יותר מדי. מצד שני, יכול להיות לדברים האלה מחירים, אז זה כמו שראיתם שקרה לטורג'י, ואני מקווה שהפציעה שלו לא חמורה. אז אנחנו צריכים, אז באמת, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלי, אבל אנחנו באמת צריכים לנהל את הדברים האלה בצורה מאוזנת, ולפעמים יש דברים שאין עליהם שליטה. אז אנחנו מנסים לעשות הכי טוב, אנחנו יודעים גם לעבוד קשה בפגרה הזאת, כדי שהגוף יחזק את עצמו לקראת המשך הליגה, ומעכשיו אנחנו גם נכנסים לרצף של משחקים באמצע השבוע, וגם בלי הפסקה עד מרץ. אז אני מאמין שאנחנו ניכנס לקצב. ואחרי שעניתי על השאלה, אני רוצה להגיד משהו אחרון, אנחנו באמת די מרוצים מפתיחת העונה הזאת, אבל היו לנו גם נקודות שיכולנו לעשות יותר, זאת לפחות הגישה שלי. אני כן מאוד מכוון גבוה, בלי לפחד, אבל לשיטתי אנחנו צריכים להישאר מאוד צנועים. מה שקורה עד עכשיו זה חיבור טוב. לא, אנחנו לא מפחדים, זה לא עניין של לפחד או לבוא כאנדרדוג או לא משנה מה. יש לנו סגל מספיק טוב גם למלא פציעות, וראינו את זה עד עכשיו כל העונה, אבל צניות הביאה אותנו למקום הזה, גם איך שאנחנו התנהלנו, איך שבאנו למשחקים, לא הרשינו לעצמנו להוריד את הרגל מהגז בהכנה, וזה לזכות הצוות המקצועי לגמרי, ואנחנו, עלינו השחקנים, רק לבוא באותה גישה, ואני מאמין שיהיו לנו עוד הרבה הצלחות השנה.
נועם, מה שלומך?
מה קורה? תמשיכו עם אוהד, אני
איתך ביותר
בצד,
בינתיים. אז יש לי שאלה לאוהד, עד שנועם יעלה. אוהד, איך מכניסים, אתה יודע, היית בבאר שבע, אז שם זה לא היה, ובירושלים כששיחקת זה גם לא היה, איך מכניסים את החבר'ה לאטרף לקראת הדרבי? מה אנחנו יכולים לעזור לכם, כדי שתהיו בטירוף שלכם בדרבי, ותעשו עיר שלמה מאושרת? איך אנחנו עוזרים?
קודם כל, כולנו ברור מה זה דרבי בשביל הקהל של הפועל חיפה, בשביל הבעלים של הפועל חיפה, בשביל כל מי שהוא חלק מהמועדון הזה. ואני יודע כמה זה חשוב לכם, ובעצם כל השחקנים, אני חושב. אני באמת, באמת, באמת מרוכז, יש לנו משחק קודם כל נגד מכבי תל אביב, אנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה. אני חושב שזה משחק שיכול להציר כוונות מבחינתנו קדימה. כל משחק בעצם, אבל במיוחד משחק מהסוג הזה. ואחרי המשחק הזה אני באמת אתפנה לחשוב על הדרבי, כרגע זה עוד יושב בראש איפשהו, אבל עדיין טיפה רחוק, אני חייב להודות. וכשזה יגיע, זה עוד פעם, אני אישית, זה פשוט יבוא למשחק בטירוף רגיל. בסופו של דבר, אני יודע שאנחנו לא הולכים, לא באים למשחק קל. צריכים גם לדעת להתכונן למשחק הזה, וגם לא לתת גם לטירוף, לאובר טירוף, אתה יודע, זה יכול להשאיר אותנו פתאום בעשרה שחקנים, או גם לפגוע בנו. אנחנו צריכים לבוא מרוכזים גם מבחינת הזה, ולעשות העבודה, גם מבחינת התוכנית משחק. מאמין שהצוות יכין אותנו, ואתם תטריפו אותנו. אני מקווה שיהיה הרבה, כמה שיותר קהל. למרות שאני שומע גם קולות מאוכזבים, אבל אני חושב שיש איזושהי עלייה בכמות הקהל. ואני מאמין אני מקווה שמי שמצטרף, מצטרף כדי להישאר, ושזה רק ילך ויגדל.
נהדר. נועם, לפני ששחררים את אוהד, איזו סטטיסטיקה או משהו?
סטטיסטיקה?
מעניינות.
סטטיסטיקות מעניינות? למה, אתה מדבר על הדרבי?
בכלל, אני מדבר על אוהד שלנו.
אתה כאילו...
האינטרנט נחלץ לעזרתו של נועם.
נועם, אני פשוט הענקתי לאוהדי הפועל חיפה את אחד הרגעים השמחים בדרבי בשנים האחרונות, אז אני...
לא,
הכל בסדר, אני חי עם זה, אני חי עם
זה... זה מה שאמרתי.
לא בשלום, אבל זה חלק מה...
זה מה שאמרתי, אוהד, שהקטע שלך כמקצוען, שבכל קבוצה שאתה נמצא, אתה נותן את הלב והנשמה, וזה העולם המקצועני היום, ומי שלא מבין את זה, אז הוא לא מבין את זה, פרופר מקצוען, וזה דבר נפלא בעיניי. ועדיין יש לי הרגשה שאתה יותר שמח בהפועל חיפה, וזו הרגשה. נועם, אין לך, הצלחתי להתקיל את נועם הגדול, אז בכלל יש לי שבת נהדרת.
חכה, חכה, יש הרבה על מה לדבר, לא בענייני סטטיסטיקות
אבל. אז מה כן?
בואו רק אשחרר את נועם, את אוהד.
אני אשאיר אתכם עם נועם, ואמשיך להקשיב לכם בדרך, אני אפניע את האוטו ויסע וימשיך
להקשיב. בדיוק. תודה רבה, אוהד.
תודה רבה, להתראות. כל טוב.
תודה רבה לכם, ושוב תנחומים למשפחת ממן, ושלא נדע אוצר כולנו.
להתראות, אוהד.
שבת שלום, תודה רבה, אוהד.
שלום. כן, אז מה נשמע, נועם?
אהלן, בסדר, בסדר. אז בטח דיברתם... עם אוהד הזה, אני רוצה להתחבר לסוף הדברים שלו. אנחנו, כל אנשי הקבוצה, יצאנו לפני כמה דקות מבית העלמין בחוגלה, זה מקום שנמצא בעמק חפר, היינו בהלווייתה של אורית ממן, רדה, אחותו של חנן, אירוע מאוד מעציב, היא נפטרה ביום רביעי בלילה. מעבר לאנשי הקבוצה, היו גם המון אנשי כדורגל, שגם מכירים את ברוך, חברים של חנן, מכל מיני מקומות שהוא שיחק בהם, באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, שחקן שהוא מאוד אהוב, לא רק ואהוד, לא רק מקצועית, אלא גם חברתית, היה אירוע, שנקרא, מאוד מאוד קשה, וקצת מזכיר למחזיר אותנו לקמפיין התרמה לפני חצי שנה, שממש לא רק עולם או כדורגל, אלא המדינה שלמה נרתמה אל חנן ולמשפחה, חוץ מהמועדון, גם עוד מועדוני כדורגל, ואנשים שבכלל לא חיים את הענף, ובתוך כמה שבועות גייסו סכום של קרוב כמיליון שקלים, וזה הוכיח שבכל זאת יש איזושהי לכידות חברתית וקהילתית פה במדינה, וזה גם אומר הרבה על האופי של חנן, כבן אדם שמאוד אוהבים אותו. זהו, זה, אז אנחנו שוב סולחים בשם כולם תנחומים למשפחה, לחנן.
שוב, הכל מתגמד, וקשה מאוד אחרי זה לעבור לדבר על ענייני חולין וכדורגל וספורט, אחרי עניין כל כך קשה, אבל איך אומרים, החיים ממשיכים, ואנחנו נמצאים פה בתוכנית, איך אומרים, גם לדבר על דברים אחרים, אבל באמת קשה מאוד. אז עם כל הכאב שבדבר, בואו נשאל קצת לגבי מה שהולך ענייני חולין.
בואו אולי נפתח בעדכון חדשותי, שזה בטח מעניין את כולם.
תורג'י, תגיד שוב בריא.
כן, אז אלון תורג'מן בדרך לעשות את בדיקת אולטרסאונד, לדעתי בשעה הקרובה, ונקווה לבשורות טובות. יש, אני אומר, שלוש אופציות. או שזה מתיחה, או שזה קרע קטן, או שזה קרע גדול.
אוקיי.
או שזה כלום.
כלום זה לא, הוא לא חש כאבים, מה שנקרא, מהשמיים.
לא, כאבים בלי שום דבר פני.
תנועה לא טובה, או מכה שהוא קיבל.
זה לא רגל עץ, זה לא איזשהו סיבוב של מכה יבשה, זה משהו בשריר, זה מה שאני מבין, אני לא רופא, אני לא מאמין כושר, בואו נקווה שמה שנקרא, מחזיקים אצבעות בעצם הנגזרת של ההבחנה, זה גם התקופה כהדרות, נקווה שהיא תהיה כמה שיותר קרה, נזכיר שיש לנו עוד 10 ימים או 9 ימים את המשחק עם מכבי תל אביב.
כן. לפני המשחק, יש איזה, עוד לפני שנדבר על ההרכבים, כי אנחנו עוד יצאנו לדבר על הרכבים, יש איזה יוזמה מאוד יפה שהמועדון עושה עכשיו בנושא של טורניר. אולי אתה רוצה קצת לספר על זה טורניר אוהדים, ומה מצופה מאיתנו אוהדים?
כן, אז ככה, אנחנו חידשנו מסורת שהייתה לפני הרבה 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 שנים, אני לא זוכר אפילו מתי, לפני אולי עשרות שנים אפילו, טורניר אוהדים שחתמים אותו בצדון קריאת חיים. במקור תכננו על 6 קבוצות, אבל לשמחתנו הייתה, יש שענות אדירה. עד כדי כך שנאלצנו 2 קבוצות, מה שנקרא, לדחות אותם, כי כבר לא היה לנו מקום. בטורניר השתתפו 9 קבוצות, יש קבוצה אחת של צוות המועדון, צוות מקצועים, ניהולי. יש קבוצת אוהדים אחת של אלמוק, של הספונסר הראשי, ועוד 7 קבוצות אוהדים. יש לנו קבוצת המרכז, קבוצת יוקנעם, קבוצת קריית ביאליק, קבוצה שקוראים לה שורה 14, קבוצת רדיקל, קבוצת החיילים, אני חושב שעברתי על שם שמות כל הקבוצות, אנחנו נוציא את הנהלים.
שלבתם גם מועדות?
האמת שאנחנו נשמח, אני לא ראיתי ברשימת, אני לא, אולי לא, פנו ולא.
כן?
סליחה?
אולי מקום לתקן. תראה, הפאנל לא רצה לעבוד כקבוצה, כי ידענו שאנחנו נצח את כולם, ויגידו שזה פרוטקציה, אז פיתרנו.
זה לא קבוצות, כן. אבל יש לנו בשתי קבוצות, מה שנקרא, מקומות בודדים, כי בעצם כל קבוצה אמורה לרשום 10 שחקנים, משתי קבוצות שרשמה 8, אז יש עוד מקומות בודדים, ובואו נזרוק עכשיו את הכפפה, 4 המקומות האחרונים שנשארו לרישום, כחלק מקבוצות, אנחנו שומרים אותם לאוהדות.
זה יהיה נפלא. זה יהיה נפלא. ומה הציפיות הקהל?
תראה, כעיקרון, קודם, המשחק, הטורניר יתקיים עם 3 בתים, בכל בית, 3 קבוצות.
הנה, הלך האינטרנט.
בטקס הסיום, כמובן, עכשיו שומעים?
עכשיו שומעים, כן.
אוקיי, אז כל קבוצה, כל משתתף יקבל מדל, יש גביע גם לקבוצה מנצחת. וגם שחקני הקבוצה מנצחת יקבלו שי מתנת אלמוג, הספונסרית, הספונסר הראשי. בעצם הקהל, מי שרוצה יכול לבוא ולראות, אבל כמובן זה מיועד בעיקר לאוהדים, ואנחנו מדברים על משהו כמו 70 או 80 אוהדים, שזה כמות מאוד יפה. לאור העיינות הגדולה, ואנחנו מקווים ובטוחים שגם יהיה טורניר מוצלח, אז אנחנו כבר על השנה הבאה, אנחנו בטוח שנגדיל את הכמות. ונערך את זה בהתאם, כרגע אנחנו ערוכים לשני משחקים במקביל, שמתנהלים בעצם על רוחב של מגרש, אבל זה היה מאוד מרגש לראות את ההיענות הזאת, וגם מאוד כואב הלב להגיד לו, עדיין לא עושה, כבר נרשמו אחרי שהרשימה הסתיימה, אבל זה מחמם את הלב, גם קיבלנו פידבקים טובים על זה.
ניר, אבי?
נראה לי שרק צריך, שכחנו את זה, אבל היה גם לילי של מולדת, נברך אותו גם מכאן. יש פה קצת אירועים של מדינה.
יש לי, כן.
קודם כל אפשר להקדיש לו את השיר When I'm 64. השיר של...
של הביטלס.
של הביטלס, זה דבר אחד, והיה אבל אתמול יום שהוא לא יום כל כך מוצלח, עם שני מקרים שונים, אלף אלפי הבדלות, אבל המקרה אחד של חנן, המקרה המצייר של אחותו של חנן, ולהבדיל, המקרה של אלון, שזה ספורטיבי ששור, אנחנו מקווים שהנזק הוא יהיה כמה שיותר קטן.
מה קורה עם תור?
תור עדיין אנחנו לא אנשי בשורות, לא אתמול במשחקים הוא לא שיח, לא שותף, הוא עדיין סוחב איזה שהם כאבים באחורים, ולא יודע, תראה איפה תשעמים למשחק עם מכבי תל אביב, ולא רוצים שהוא יחזור מוקדם מדי. מצד שנה אנחנו צריכים אותו, אנחנו נכנסים פה לרצף של משחקים, שלושה משחקים בשמונה ימים, ו...
אופה, נעלמת לנו, נועם.
אני חושב 15 משחקים בחודשיים. כן, אני פה בין ערים ובין גבעות, אז...
אבי?
אמרתי לגבי תורי, אולי יש לניר משהו.
ומה עם נס?
נס מתי? כן, שומעים. נס כבר במשחקי אימון תמימים חזר לפעילות, ולפי הקצב הזה, לדעתי תוך כמה שבועות הוא בסגל, הוא מרגיש טוב, רק שזה ימשיך ככה, ועוד עדכון חשוב לגמי מחירת כרטיסים. אז מכבי תל אביב, אתם רק שומעים אותי, אני רוצה רק לוודא.
כן, כן.
כן. אוקיי, אז מכבי תל אביב כבר מכרו 1,500 כרטיסים במחירה מוקדמת. הקהל שלנו עדיין מנמנם, נכון שיש עוד 10 ימים, 9 ימים, אבל באמת, באמת חשוב לנו, ואנחנו גם נצא בקמפיין בשבוע הבא, כמה שיותר אוהדים להביא, אנחנו רוצים לתבוע את היציא המזרחי באדום, להביא סונים, להביא חברים, להביא אחים. אני חושב שעדיין אטרקטיבי לעשות מנוי, אנחנו... ניתן איזושהי הנחה מסוימת.
נועם, יש לך איזה בעיה?
כן, אני באותו מקום. אני פשוט הבעיה היא כנראה... אני באותו מקום לא עושה.
אז בסדר, אז נועם, תודה רבה.
עוד מספט אם אתם בכל זאת שומעים אני אעשה.
בבקשה.
אז פנו אליה לגבי מחירת כרטיסים לדרבי. מכבי התחילה את ה... מכבי חיפה היא המערכת, התחילה את המחירה. יש לנו איזשהו דין ודברים, אני פה משתף אתכם, אנחנו ההנהלה רובי בקשר עם הקופת, עם אנשי הכרטיסים של מכבי חיפה לגבי הדדיות במחיר, כאשר הכוונה שלנו שתהיה הדדיות פה בשנים שעברו 50 שקלים אחיד ללא עמלות, כרגע מכבי חיפה מדברים על 60 שקלים, אמנם זה לא כזה פער גדול, אבל בכל זאת חשוב לנו כן לשמור על הדדיות, אותו, זה אומר, אותו מחיר שהגובים מהקהל שלנו, אנחנו נגבה מהקהל של מכבי חיפה, אנחנו ממתינים לתשובה סופית בנושא ביום ראשון.
וכמה כרטיסים מקצים לנו? כמה מקצים לנו מבחינת?
אנחנו קהל חוץ, אז ההנחה של משהו כמו 2,700 או 2,800 בעצם, כן, אז תראו פי תחולת האצטדיון זה...
אופה, עדיין בעיה.
מה ש... קבוצות ב... כן, אבל בואו, לפני הדרבי יש לנו מכבי תל אביב, עוד נדבר על זה.
נכון, נדבר עוד על הדרבי, ובאמת שיהיו רק הצלחות, קודם כל שנצח את מכבי תל אביב, אבל אנחנו חייבים לדבר על הדרבי, אז נגיע לזה. אז להתראות, שבת שלום לך.
תודה רבה, נועם, שבת שלום, סע בזירות.
ביי.
אז הנה, עלה לנו עכשיו עולה אדי, אולי כמה תגובות, מה שאתם רוצים? כן.
חייב לעזוב, אז אני אגיד לכם שבת שלום.
להתראות,
אבי. שבת שלום, אבי, ביי.
אז הנה, עד שאנחנו נתחיל, נראה את אדי, אני רוצה גם כן להודות לך, ניר, מה שאתה השקעת פה, זה לא דברים שאפשר של מה בכך, וברור לי כמה השקעה ודברים כאלה לוקחים, אז תודה לך. מה זה? אני שומע עוד קול פה. ואני לא מצליח לראות את...
אדי איתנו.
אני פה, שומעים אותי?
אנחנו שומעים ולא רואים.
כן, זהו, אני רוצה ש...
איפה אתה, בטורקיה, אדי?
לא, אני בבית, התייבשתי פה. זום איזה ונם את הקאמרה, make sure that your camera is... תכף אשתי תבוא לסדר. משהו, פה את המצלמה לא מחובר.
אז בינתיים אנחנו נדבר על הכדורסל, ורק בלי לראות אותך, למרות שזה מאוד מאוד כואב לי אישית לא לראות אותך. החיוך, החיוך. אז עם חיוך, היה לנו משחק עם חיוך במשחק האחרון. זה משחק מדהים.
סוף סוף, שמה, עברנו חודש לא פשוט, אנחנו לא מצליחים להתחבר כמו שזה עבד לנו בשנה שעברה. יותר מדי שחקנים חדשים, עשרה. או, הנה אני.
איפה החיוך? הנה החיוך, זהו.
כן, איפה היינו? אז זהו, לוקח על זה נתחבר.
היינו בזה שאבנס וסיגרס לא איתנו.
מה?
היינו בזה שאבנס וסיגרס לא איתנו.
זה נכון, אבל
סיגרס, אני אוהב אותו.
סימחו נתן משחק מטורף.
הוא לא מפסיק להפסיד סיגרס, כואב לי הלב, כל הישראלים נתנו השבוע את המשחק הכי טוב שלהם העונה, גם איגור, גם עמית, גם...
אבל סימחון זה היה מטורף, כי זה בא בדיוק אחרי משחק די חלש.
מה?
סימחון חזר אחרי משחק פחות טוב מה שהיה באילת, ופתאום הוא נתן משחק קלה מכל מקום, מכל מצב, מעל ההגנה, מתחת להגנה, זה היה כיף לראות את זה.
אנחנו בחודש האחרון סחבנו פציעות של שני הישראלים הבכירים שלנו. שמחון היה לו קרח חלקי ביד הזורקת, הוא נפצע לפני המשחק מול הרצליה, הוא לא שיחק שם. שבוע אחרי הרצליה מול גליל, הוא עדיין היה פצוע, שיחק רע, הפסדנו. אחר כך אילת, שוב שיחק רע, מאוד אפילו, שוב הפסדנו. אז קיבלנו אותו קשיר סוף סוף, וכשהוא קשיר הוא נותן 5-6 שלשות ו-25 נקודות, אבל הוא פשוט לא היה קשיר. ואותו דבר איגור, איגור גם לא, אי אפשר להגיד שהוא הגיע לעונה, וגם זה נובע מפציעה, יש לו סדק ברמה, והוא סיפק עם הסדק הזה ביום ראשון, והיה נפלא. אם שמתם לב, הוא הלך הרבה שמאלה, ימין פשוט כואבת, אבל את הסחורה, וכמובן שוויל ריימן, המתאזרח שהצטרף הכי אחרון, הוא המנייה הכי בטוחה שלנו, העונה, מחזיק את כל ההגנה שלנו, אמנם לא איזה קלעים טורף שנותן סנוגלות למשחק, אבל כל משחק טובה שלנו, ריבאונד והגנה ממש טובה, רמה אחרת, יש מה ללמוד ממנו, והוא השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בקבוצה. אנחנו הולכים לשחק במחר מול קבוצה מצוינת, בטח בבית, ירושלים, זה גם רחוק, זה גם שבת, אני מקווה מאוד שהאוהדים שלנו יגיעו, אנחנו זקוקים להם. אילת פה קבוצת השלשות הכי טובה בליגה, שם יש להם יתרון גדול על כולם, יש להם שלושה קלעים של 52% ומעלה, שזה המון בשלשות, המון.
שזה גם...
אבל בואו, או שהצבע שלנו זה מפלצות, כן? אבל ברור שהם פייבוריטים, הם בבית בטח פייבוריטים. נראה איך אנחנו מסתדרים מולם מחר. כיף לנצח, אבל אנחנו עוד לא במקום שהיינו רוצים להיות בו. אנחנו כבר קצת מתחילים לעשות שינויים בסגל, בהתחלה קטנים, יכול להיות שבהמשך הגיעו גם גדולים. שחררנו את וויטקינס, שחשבנו שהוא יכול להיות אלטרנטיבה לתומפסון, לא באה בשורה משם. צרפנו את אזרח, כבר פורסם בישראל היום, שלשום, בחור שוודי בשם יונתן פלג. שחררנו לי הצחקן לאימונים, לא איזה כוכב גדול, אבל אנחנו לאט לאט מתחזקים את זה. המשחק מחר, ואחר כך יש שבועיים פגרה, ואני מניח שבשבועיים האלה אנחנו נעשה עוד שינויים, ונגיע למשחק בית מול חולון, בעוד שבועיים ביום, אני חושב עם סגל יותר מדבר, ואולי גם קצת יותר נכון וטוב לנו. כרגע זה לא זה.
תקן אותי אם אני טועה, אני אחרי זה רוצה להגיד לך גם כן משהו מאוד, זה מחמאה, לא אישית, אלא בכלל לכל המועדון, אבל לפני זה, תקן אותי אם אני טועה, וזה ראו את זה גם במשחק שניצחנו, לא רק כמובן שראינו במשחקי הפסד, קצת בעיה בצבע של כדורים חוזרים, שם דווקא נסטרנסקו שם עוד עדיין עושה משהו, אבל אצל האחרים זה נראה מאוד, מאוד נזיל, חוטפים לו כדור שני וכדור שלישי.
כן. כן, שני הזרים שלנו שהם משחקים בצבע, תומפסון שהגיע על טיקט הגנתי, אני לא חושב שהטיקט הזה בא לידי ביטוי מספיק, וסקוטי גם, אני במשחק האחרון השתגעתי על ההגנה שלו ועל הריבאונד שלו, שעם כל הכבוד שהוא עשה 14 נקודות ב-16 דקות, אז הוא לא צריך לשחק 16 דקות, הוא צריך לשחק 30.
כן.
לעשות הגנה וצריך לקחת ריבאונד וצריך לשים גוף וצריך לשנות זריקות ולהפריע ולהיות משמעותי ולא להיות זה ששחקנים הערבים מחפשים לעשות עליו סל באחד על אחד, כי מול הפועל תל אביב זה נראה כי ממש מחפשים אותו כדי לעשות עליו סלים, הוא צריך להיות יותר קשוח, הבחור בריון, גדול, עושה הגנה, בן אדם.
יפה, עכשיו זה מילה טובה. ניר, אתה רוצה להגיד משהו, בבקשה?
כן, אמרת הגנה, אמרת הכל, אתה יודע, יש, אני בטוח שאלת חסין, שאגב צריך, אני חושב, לברך אותו על כך שהוא נבחר להיות מאמן הנוער, לא?
כן, 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 קיבל מנוי מאוד.
צריך לומר את זה.
מאמן נבחרת הנוער.
כן, כן.
חט חט. זה רק אומר כמה שהוא מאמן טוב, וכמה שהוא התקדם בארבע השנים שלו אצלנו. בכלל, בזמן האחרון יש לנו הרבה מחמאות לקבל, כי שחקנים שלנו טובים, הולכים הלאה ומשתפרים. כמו שקינן הגיע לחמישייה ביורוליג, לקח לו קצת בזמן שלו, אבל בשבועות האחרונים רואים כמה הוא מאוד מאוד משמעותי למכבי תל אביב, וכמה שהוא משחרר את ויפקין לתפור 30-40 נקודות ברמות הכי גבוהות, זה מה שבאמת ממש היה חסר למכבי תל אביב, מישהו שהחזיק את הכדור ויתן לויפקין לעשות את הכלייה, כי הוא לא יכול גם וגם. ואותו דבר גם עם אלן שלנו, שהוא הרבה פעמים גם וגם, וזה פוגע, צריך פה למצוא את צריך למצוא פה את האיזון. וכמו שהגבוה ששנה שעברה, שקיבל פי 2.5 יותר שכר בשנה, בקבוצה בקוריאה, גם בגלל שבחרנו טוב, והשבחנו, ו... בקיץ אחד לקבל 2.5... פי 2.5 יותר מאשר קיץ קודם, זה שדרוג יפה מאוד לבן אדם, ולא קל להביא זרים, אתה רואה שאין כרגע בליגה קבוצה באיזשהו מומנטום או בזון או ביציבות, ליגה מאוד מאוד צפופה, כל הצמרת, 5 קבוצות זה 4-2, 2 קבוצות עם 3-3, אחר כך חוץ מראשון כל האחרים עם 2-3.
איך אתה מגדיר את המטרות, אדי?
אתה יכול למצוא את עצמך מקום ראשון. אין כרגע בליגה קבוצה שאתה יכול להגיד שאי אפשר לנצח אותה, הליגה היא מאוד מאוד שוויונית. לא יודע,
זה
שוויוני, לא?
אם הייתי שואל אותך, אדי, לא את אלעד חסין, אותו אולי נשמח לשאול בהזדמנות, איך עכשיו, אחרי פתיחת עונה שהיא לא זוהרת, איך היית מגדיר את המטרות של הקבוצה עכשיו, להישאר בליגה, פלייאוף עליון?
פלייאוף עליון, עד משמעי.
אוקיי,
זה עדיין אפשרי. זה עוד אפשרי, אבל התחלתי. הגדלנו תקציב בסדר גודל של מיליון שקל משנה שעברה, שזה המון לכדורסל. זה כמו 5 מיליון בכדורגל עוד, שזה הרבה. הרחנו את הסגל בעוד 2 שחקנים, במקום 7 שחקנים שמגלגלים כל משחק, 9, זה אמור להועיל. בוא נראה גם מה קורה עם קבוצות אחרות, יש פה 2 קבוצות שסיימו את אירופה, גם גלבוע וגם אילת, יכול להיות שגם שם יהיו שינויים בסגל, כדורסל זה כל הסגל שמותר...
רק שנייה אחת, שמיר, אני...
עונה זרים בעונה, אפשר לעשות את זה עד מאי.
ניר, בבקשה.
הייתי באמצע השאלה מקודם, דיברנו על חסין וברחנו משם, יש על הנתון מאוד מעניין סטטיסטית, שמאפיין את הניצחון האחרון, בעצם 2 נתונים. מה השתנה במשחק האחרון? אני בטוח אגב שאלן כבר ראה את זה גם כן. הדבר הראשון, הייתה כמות עבירות מטורפת שלנו, היינו מאוד אגרסיביים. אז שאמרת ההגנה, אז האגרסיביות במשחק האחרון הייתה אחרת לגמרי, ואני מאוד מקווה שזה מה שישאר. והדבר השני, כמות אסיסטים שלנו, היא הייתה מטורפת, כמעט 30 אני חושב.
כן, כן.
שני נתונים שהיו חריגים ולא הפיינו את המשחקי ההפסד האחרונים.
שני הגרדים שלנו, גם ורגס מעמדה מספר 1 וגם אלן מעמדה מספר 2, שניהם קבעו את שיא האסיסטים העונתי שלהם, ורגס 10 ואלן 6. כן,
עכשיו אני רואה, כל הקבוצה
27. אם שמתם לב, היה תנועה של עמית, היה תנועה של איגור, היה תנועה גם של סקוטי, היה הרבה תנועה במגרש, בחרנו לעשות שיא פאולים מול הקבוצה הלא נכונה, כי ראשון היא קבוצת הקו הכי טובה בליגה. הם עשו, בואו נראה כמה, 25 נקודות מהקו.
וואו.
מול.
בטח. אדי לסיוע, עוד שאלה אני
רוצה. האסטרטגיה הזאת היא טובה, כי היא קבוצת קו לא טובה.
ניר, רצית להגיד משהו?
לא, מי זה שמו? אני שמחון? חולצה של שמחון?
מה עם שמחון?
הוא שם מי זה השמונה.
זה שמחון, לא, מי שמחון.
בטח, זו קבוצה של ג'ייסון מלפני שנתיים ושל שמחון מלפני שנה. זה
הקבוצה
של 90 שנה, כן.
הבטחתי לך לסיום מחמאה. יכול להגיד לך שאיך שעשיתם את זה, אני אמרתי, אני הולך להגיד לך את זה, זה דבר יפה מאוד, שבמשחק האחרון אמרתי, מי שעושה בדיקה לא צריך לשלם על כרטיס, זה דבר נפלא, זה לא עובר, זה לא דבר מובן מאליו, זה התחשבות באוהדים שגם ככה קשה להם, זה רק מראה על המשפחתיות של הפועל חיפה כדורסל, עם המבט לקראת הקהל, להבין שזה קשה, כל הכבוד.
אנחנו משקיעים המון 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 עבודה במה שנקרא לגדל קהל, יש לנו אולם של 5,000 מקומות, לא היינו 20 שנה בליגה, אנחנו צריכים להמציא את כל הקהל מחדש, מאמצים אדירים, שיווקיים, תפעוליים, טכניים, אנחנו רצים אחרי קהל לפעמים יותר ממה שאנחנו רוצים אחרי שחקנים, והקהל מאוד מפתיע אותי לטובה, וזה מרגש, כי אנחנו, קבוצת הקהל, בין לי ערבית בליגה או משהו כזה, 900,000, וואו, זה מרגש. 1,000 איש ברוממה זה כמו 20,000 איש בסמי אופר, נותן אפקט, זה עוזר. בוא נראה מה הגיע מחר לירושלים, שנה שעברה שצחקנו בירושלים והיינו בפורמה ממש טובה וגם ניצחנו אותם
שלך. להבין שבכדורגל אנחנו כבר פעמיים... אני אומר שבכדורגל אנחנו כבר פעמיים, בגלל הפועל ירושלים צריך לנסוע לירושלים, וזה לא יודע מי יהיה בגביע עוד משהו, אז עכשיו גם כן כדורסל, אבל על זה אומרים רק בשמחות, שנבוא וננצח, וכולם מוזמנים להגיע.
עוד מילה אחת, חוץ מירושלים מחר ולפני שבועיים פגרה, מחרתיים בביקורים בשש וחצי, יש דרבי כדורסל נוער, אז מי שככה...
מתי?
שישים חולצה אדומה, שש וחצי שיבוא לעודד דרבי נוער, נוער ראומית, ליגה יחסית בחירה, מי שיכול לבוא לתמוך, זה בטח יעזור.
דרבי זה דרבי ונשמח לבוא, זה חשוב. אדי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, אדי.
להתראות. ניר, היום אנחנו, עזבו אותנו לנפשנו, כולם. איך אני אצקור לך, ניר לויטה?
איך
אתה... איך אתה מסכם?
בוא נסכם את זה ככה. בוא נאמר שנקווה שיהיה עוד משחק אימון אחד לפחות לפני מכבי תל אביב. נקווה שטורג'י והבדיקה שלו שעכשיו נעשית תצא טובה. והוא יוכל לחזור לעצמו.
חשוב.
אני מאוד מאוד מקווה שתורי, כן, שימצאו את הדרך להכשיר את תורי, בעיני הבור של תורי הרבה יותר משמעותי אפילו, מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. אנחנו לקראת, יש משחקי חג המולד, יש פה משחקי חנוכה. אנחנו לקראת 3 משחקים מאוד משמעותיים.
שזה נקווה שזה לא יהיה תקופה של המכבים החנוכה הזאת.
תקשיב, יש 9 נקודות בקופה, וזה 9, זה אפילו לא 9, זה 18, מכיוון שזה 3 קבוצות שאם אתה רוצה עונה טובה, הם הקבוצות שאתה איתם ראש בראש.
נכון. זה בהחלט מצפן, זה מראה כיוון. ניר, תודה רבה, ושוב תודה על כל ההשקעה שאתה עשית, ודברים באמת מאלפים. מבוא לתורת הכלכלה, למדתי באוניברסיטה, תמיד הייתי נרדם, אצל ניר אני לא נרדם. אז תודה רבה. ותודה רבה לכם, ונתראה בעזרת השם לקראת יום שישי הבא, לקראת המשחק מול מכבי תל אביב. אז בשורות טובות. להתראות.
בשורות טובות. יאללה פועל, ביי.